הרגל, שוב חלילי, עדיין חלילי, רגל שמאל, איזה גול!
וואו.
יו, איזה שער של חלילי!
איזה שמאל.
יאללה חיפה, תח כל דקה, רודף אחרייך כמו משוגע, גם שקשה אני בא ודוחף מהיציאה, שנטפס לפסגה.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק נוסף של הגל הירוק, פרק 174, אותו אנחנו מקליטים באיחור קטן, יום שני בערב, ונסכם את המסע המופלא ליער ירושלים, המשחק נגד ביתר בלי יוד, נדבר קצת על המשחק נגד גנט, קצת שטויות. לפני שאציג את חבריי לפאנל, אגיד שאם כיף לכם ואתם מאזינים ואוהבים את התוכן שלנו, תלחצו, תקנו לנו קפה, סתם, אבל תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, לייקים, בפולו, באפליקציות סטרימינג תעשו לנו עוקב.
עזוב לייקים, שלא יזרמו עם כל הגגים השטויות, עם כל השטויות של אירן כותב, זה מה שחשוב.
למה? תשמע,
מוביל דעת קהל.
רגע, אני חייב, עוד לא התחלנו את הפרק, אבל פתאום חברי הגל הירוק נגד חזיזה.
יואו. אני רוצה...
איך הגענו למצב הזה? רגע, לירן, רגע. אז רגע, מי שיהיה איתנו הערב זה טל צ'רקז, אופק לא ספורט 5, בבא זהבי, לירן 20, והרכש החדש, נדב הראשון. ערב טוב לכולם, לירן שוט, חזיזה, איך הגענו למצב הזה?
לא, בסוף, תראו, אני הסברתי לחברי הגל, אני מאוד נאמן למקום העבודה שלי, אוקיי? אז אני מצפה ששחקן שחתם חוזה חדש בקיץ, הוא מרוויח יותר ממה שאני ארוויח כל החיים, או שיהיה כל
לירן, היום... כמה פעמים הגעת בחופש הגדול לבית ספר?
הגעתי, אבל מה, לא הבנתי מה זה קשור, אחי.
אתה מאוד נאמן למקום עבודה שלך.
יש פה מורים שהגיעו הרבה, נכון?
שאל כמה פעמים הגעתי בימים חופשיים לבית ספר.
לירן, אחי, אתה יודע, הוא לא מורה בבית ספר, הוא שחקן כדורגל. אתה רוצה להשוות אותו? תשוות אותו על שחקני כדורגל אחרים.
לא, אבל כאילו, רגע, בלי לצחוק על לירן, אני מסכים איתו לגמרי בנקודה הזאת.
אני, יש לי הרבה מה להגיד על זה.
לא נמצא כל כך הרבה זמן עם הסגל, ומתנהג כמו צוות מקצועי, פעם הוא ביציע, ופעם הוא מרגיע מטעם המועדון אלדיה, ופעם הוא יאללה חבר'ה, אתה שחקן כדורגל, אתה עדיין לא ברמה של אל מכבי חיפה.
הוא קולבויניק, רק מחוץ למגרש. קיצור, יש לי... סליחה, יש לי הרבה מה להגיד על...
כל התפקידים במכבי חיפה, זה לא רק בעמדות.
יש לי הרבה מה להגיד על הסיפור הזה, אבל אני לא אוהב כל מיני השוואות כאלה של להשוות שחקן כדורגל למורה או לכל מקצוע אחר, שחקן כדורגל זה שחקן כדורגל.
לא הייתי חייב לקוט את לירן על המחויבות למקום העבודה שלו.
כן.
אני מסכים, אגב, אני מסכים עם טל, בבא, יש לנו, היו לנו מלא שיחות כאלה. אני פשוט חושב שדינמיקה של קבוצת כדורגל היא לא דינמיקה, לא של חברת הייטק, לא של חדר מורים, ולא של עיריית ירושלים ומחלקת הרווחה והעובדים הסוציאליים בה. לדבר על קבוצת כדורגל או על בני אדם שעוסקים בכדורגל, מפרספקטיבה של קבוצות כדורגל. זה חשוב בעיניי.
ואי אפשר להשוות פציעה אורתופדית לאיזה משהו שאתה חולה בו, או שלא בא לך לקום בבוקר, זה משהו אחר.
אני אישית, אני אגיד משהו שאולי קשה לכם לשמוע, אני לא מעריך אותו בתור שחקן, זה הסיפור בגדול.
טוב, זה כבר סיפור אחר, אבל...
שהגיע גול אחד ובישול אחד, או נתון כזה נמוך בשנה שעברה...
אני מאוד מעריך אותו בתור שחקן, אני מאוד מעריך אותו, ואני רוצה להעריך אותו בתור שחקן, ולא באיזה דמות ברשת החברתית שאומרת דברים על מכבי חיפה, וזה מרים לי. יש למישהו עוד משהו להגיד בנושא הזה, או שנתקדם על המשחק?
כן, בבא.
לא מעניין, אז קדימה, בואו נדבר על המשחק. יום שבת, אופק ירח את כולם ביער ירושלים. היה שם הרבה, לא יודע מה היה שם, אני לא הגעתי בכלל. אני מראש אמרתי, לטדי אני לא עולה.
לא, לפני זה הוא ירח אותנו בפיצה. פיצה, בוא נגיד, שעמק חפר יש כמה? 5-6 פיצות? אולי אפילו. עם מקום שמיני במדרג הפיצות שאני מכיר.
גיא, אתה רוצה לספר לו שגרתי בשבתאי?
נו, אז אין לך טעם.
זה לא יותר טעים.
אם אתה טוען שזה פחות טעים.
זה פחות טעים.
עילה לקוץ של הפיצות.
אבל אני גם לא מגן על אף פיצה בשום מקום. אני כן יכול להגן על העיר ירושלים.
למה?
עיר שווה פיצוץ, אחי.
רציתי שיהיה פה עכשיו, שתיקה כזאת של, רגע, איך תגן על העיר הזאת? לא מגן עליה, בשום צורה. שימו את ירושלים
ב... אתה עוזב את העיר הזאת. גם עכשיו הקלטנו, התחלנו את ההקלטה מאוחר.
לא, ברור, אמור לעובר לעבוד במרכז.
נתקעת בפקקים במנהרות בירושלים. די, די כבר.
אחי, תספר למאזינים שחזרתי מישיבת קצינים של פורום מובי לקראת תעסוקה, סתם. האמת שאחד הדברים היחידים שנחמדים במשחק בירושלים, זה שיש איזו התקבצות של אוהדים בשעה יחסית מוקדמת. זאת אומרת, כמעט תמיד אנחנו מוצאים את עצמנו לא מעט אוהדים לפני זה, ביער, או אם אתם זוכרים לפני הגמר גביע שם במפלצת, שהיו מלא אוהדים והייתה אווירה נהדרת, כי ירושלים היא מעבר להרי החושך. אז אנשים יוצאים 7,500 שעות לפני המשחק כדי להגיע אליה בזמן, ואז מגלים שהיא בעצם לא כזו רחוקה, אלא אם זה ביום של פקקים. אבל היה נחמד, נכון לאיראן, נכון עדיו? היה נחמד בלפני.
שפכו לנדב בלטו.
הייתה אווירה טובה. לא, הפעם לא, הפעם לא. איזה נס.
פעם באה, תקשיב
לי. אתם הייתם בספוט בדיוק איפה ששפכו לנו כבר 3 פעמים, ולאיראן הביא את המזל, אין מה לומר.
אופק, אופק, אתה רוצה לספר על...
על תקרית מכבי תל אביב.
אתה רוצה לספר על זה למאזיני הגל הזה שאתה אחראי לזה שמכבי תל אביב איבדו, בעצם לא איבדו 3 נקודות.
נתחיל בזה שישבנו חבורה קטנה בפיצה ואמרנו, טוב, נפתח את המשחק של מכבי תל אביב נגד בני סכנין. פתחנו באיזה 20 דקות, פתאום אנחנו רואים כזה סכנין בהתקפה, עכשיו אנחנו יושבים בפיצריה, כן, כולם לבושים בירוק, ואז התקפה והכדור זז ימינה ואמצע וגול לסכנין, וכולנו כזה יש יש יש, ואנשים בפיצה לא מבינים מה קורה סביבנו, וזה גול לסכנין בכלל, ואנחנו בירושלים וכולנו חוגגים. ואז נסענו ליער, פגשנו ניצן, פגשנו עוד כל מיני חברים, והם בראש לא פותחים את המשחק, לא משנה מה, אנחנו לא נהיה אלה שנביא את הנחס, לא נהיה עכשיו 65 דקות, 70 דקות, אני אומר להם, אני פותח, אני חייב לראות. לא, וזה, אתה תביא את הגול, לא, אתה תביא את הגול. פתאום לירון ושואם נעלמים. אני אומר לשואם, לאן אתם הולכים? הוא אומר לי, אנחנו הולכים חרבן. אוקיי, הולכים חרבן, יער ירושלים, אני יודע מה יכול לקרות לכם שם ביער. כן, הלכו. טוב, לירון ושואם הלכו, אני פותח. ואני פותח, ואני אומר לחבר'ה סביבי, שומעים, אם יהיה פה גול זה עליי, אבל תגידו, כולם קונים אחד אחד, נכון? כן, כולם קונים אחד. אני פותח, ויש צעקות מאיזה שולחן ליד ביער, מה אתם עושים? מה אתם עושים? לא לראות המשחק, לא לראות. בום. אחד אחד של מכבי תל אביב כזה, טעות של השוער וככה, יא מזונה, זה אתה השם, זה אתה פתחת את המשחק, וזה נגמר אחד אחד, אני נעמד על השולחן, אמרתי לכם, הייתם קונים אחד אחד, וזה, פתאום לירן ושואם חוזרים מהקאקי, היינו בטוחים שהם באמת הלכו לעשות קאקי, זה אתה השם, זה אתה פתחת את המשחק, גם הם צועקים עליהם מרחוק, זה אתה השם, זה אתה פתחת את המשחק, הבאת את האחד אחד, לירן באווירת נחיים, כאילו עכשיו נגמרה העונה, הבן אדם פרצוף, פרצוף, באמת, פרצוף ברצפה, אני לא מאמין שאיבדנו את הנקודות האלה. איבדנו את הנקודות האלה. בן אדם מדבר על טקו של מכבי תל אביב נגד סכנין. אני לא מאמין. אחרי זה 20 דקות, אופק, אני לא מאמין שאיבדנו את הנקודות האלה. אני לא מאמין, איזה בסה. זאת הייתה האווירה שם. אני אשם בטקו.
טוב, ובסוף גם נכנסתם לטדי?
מה בסוף?
איזה צוואר בקבוק.
נכנסתם לטדי, היה משחק.
היה משחק, היה נחמד מאוד, אני חייב לציין, כאילו, שנייה, אני אגיד, עד האירוע בעצם המשטרה, גם ישבתי יחסית בצד, היה ממש שואה סבבה, גם הבנתי את המשחק, שואה מסביר לי מה קורה מבחינה טקטית, ביתר זה בכלל, כאילו, תמיד האוהדים שלהם הם באמת כל כך, הם כל כך רנדומליים, כאילו, האנשים שגרים בירושלים, זה כאילו לקחו את כל הערים בישראל, אבל הערים הרנדומליות, נתניה, חדרה, הערים שאתה פתאום יכול להיות כיכר עם ירקות, כן? כי חדרה יש כיכר עם אבטיח, תפוז, אחי, על הכיכר, סבא, כיכר ירקות, וכאילו שמו אותם כבני אדם בתוך עיר מסוימת. וככה זה נראה, הכל רנדומלי, תמיד זה, או לזרוק, פתאום זורקים רימוני השן, כאילו, באופן לא קשור, ובכלל רימוני השן ירוקים עליהם, מנתצים ירוקים.
אתה יודע, הזכרת לי עם הדימוי הזה של הפירות בכיכר או מה שלא היה שם, את הסרטון הזה שאיך קוראים לגל גברה מדברת על השניצל, על הדימוי של השניצל, זה מה שהזכרת לי עכשיו.
היה פה באחד הפרקים.
סרטון מעולה.
האמת שהייתה אחלה אווירה בטדי באמת עד הסיפור עם המשטרה, כאילו...
מתי היה הסיפור עם המשטרה?
כאילו, היה רק איזה דקה 70. כן. כן, אבל כאילו כל המחצית הראשונה בתחילת מחצית שנייה הייתה אחלה אווירה, כאילו לא הרגיש שזה אפילו לא היה דגלים, כאילו היה פשוט טופים, שירה, לא איזה משהו רציני.
הייתה חיוביות יחסית של האוהדים שלנו, גם בטקו דקה 30, דקה 35, גם כשהכדורגל לא היה כזה טוב, הייתה חיוביות.
הייתה אווירה רגועה כזה של הכל טוב, הכל בשליטה, אנחנו נהנים מהמשחק, אבל אז אחרי שהמשטרה הגיעה כבר, זה כבר היה, הפסיק להיות כיף, וקצת, לי אישית זה קצת בייס את הסוף של הערב, כאילו חזרתי לאוטו בבאסה, ולא מבסוט מניצחון.
כן, והיו עוד, עוד סיפורים מסביב עם אוהדים להם ותקריות, וכל פעם להגיע לטדי זה חוויה פחות נעימה. בוא נדבר אולי קצת על כדורגל. אני חושב שזה פעם ראשונה עונה, בבא בדק את זה, שאנחנו עולים עם אותו הרכב.
אז אני, ערב טוב לכולם. אני עשיתי בדיקה עם כל ההרכבים. עושה רושם שהיה במהלך העונה, עוד הרכב אחד שזכה לשחק יותר ממשחק אחד, אבל בגדול...
פעמיים רצוף אתם מתכוונים, כן? זה הכוונה.
כן, כן, אבל גם, שרקס, גם הרכב ששיחק אותו הרכב, לא רצוף, אין לך יותר מדי מקרים בכלל, יש לך אולי 1-2.
כן.
הסתכלתי עכשיו עוד פעם, עברתי על זה ברפרוף עוד פעם, מהמחזור הראשון, כולל אירופה, ועד היום, המשחק נגד ביתר ירושלים, היה משחק שעלית עם אותו הרכב משבוע שעבר, וזה קטע, כי זה, אחרי תקופה שאתה כל הזמן נאלץ להתמודד עם חסרונות, ואתה בעצם מייצר הרכבי תלעים, לקבוצה, בשבוע שאתה מגיע פעם ראשונה, ראשון בטבלה, לפני מכבי תל אביב, אתה עולה עם אותו הרכב, ולפני המשחק היינו באיזשהו דיון בינינו כולנו כזה, מה מסע יעשה, איך הוא ינהל עכשיו את זה שיש לו יותר אפשרויות מכל הפעמים האחרות, ו...
פלוס זה שיש אירופה, ואנחנו צוברים עייפות, כאילו, איך הוא יתייחס למשחק הזה?
והוא בסוף...
לדעתי זה מאוד הפתיע, הקטע שהוא עלה באותו הרכב.
אז הוא בחר עוד עם אותו הרכב, הפתיע חלק מאיתנו כן, חלק פחות. אני מסתכל דווקא, הסתכלתי את זה ביחס, דיברנו על זה אני ואתה גיא, ביחס למכבי תל אביב, שהם אחרי תקופה מאוד ארוכה, של רוטציה מאוד קצרה, עם 7-18 שחקנים שמשחקים כמעט כל משחק, למעט מילסון, תוסיף גם אותו אם הוא היה פה, ודווקא הם היו צריכים במשחק הזה, כבר להתחיל לעשות משחק אחר עם הקלפים שלהם.
אתה מדבר על המשחק שלהם נגד סכנין.
כן, הם נגד סכנין כבר היו צריכים לטרוף את הקלפים ולעשות חדש, והוא בחר עדיין ללכת עם אותו הרכב מתוך אמונה, או עם ראש בקיר, שזה מה שיוציא אותו מהבוץ, ואתה במקביל, פעם ראשונה מזה כמה חודשים טובים, עולה עם אותו הרכב, אחרי שתקופה היית בסגל מאוד מאוד רחב.
אבל אולי זה יתברר כטעות?
אני אגיד בשידור את מה שאמרתי לכם גם בשיחה בקבוצת וואטסאפ. בסוף כשאתם מדמיינים לרגע את התדריך של מסי דגו, בחדר ההלבשה, לפני המשחק במכבי תל אביב, לסמי עופר, שהוא עובר שחקן שחקן והוא אומר לו, תן את הכל על הדשא. תן את הכל על הדשא, והשחקנים מחזירים לו, ונותנים הכל על הדשא. כל אחד מהם נותן 100, 120, 150 אחוז. והם משיגים תוצאה כזו, לפחות בחצי הראשון, להוציא אותה מההרכב אחרי שהם נתנו בשבילך כל כך הרבה. זה לא כזה פשוט. תבואו ותגידו לי, צריך להוציא מישהו מהם, כי הוא היה לא טוב, כי הוא פצוע, כי הוא עייף, או תבואו ותגידו לי, צריך להוציא מישהו מהם בשביל איזה שינוי מערך מטורף. הרי אין לך כרגע אפשרות לשחק במערך אחר, כי אין לך שתי כנפיים בחלק הקדמי. אין לך אפשרות ל-4-3-3 עד שדני לא קשיר ב-100%.
אבל אפשר ללכת עם התיאוריה שלך קצת קדימה?
בוודאי.
עם כל הכבוד, באמת, כאילו, שני פציעות, זה על הראש של הצוות המקצועי, אני באמת כאילו אומר.
הכל זה על הראש
של
הצוות המקצועי. הכל זה על הראש של הצוות המקצועי. לכן אנחנו יושבים פה אחרי הרבה אלכוהול, ומדברים מה שבא לנו, ובסוף מסי דגו חתום על האירוע.
נכון, אבל הטענה שלי זה שהיה צריך להחליף את שני השחקנים האלה, 10 דקות קודם, ואז היינו עולים את הפציעה שלהם.
דיברנו על ההרכב, שנייה.
אוקיי.
לא, אני דבר. זאת אומרת, לא, מי שיבוא ויגיד לי, נגיד עדי חבר שלנו שאמר לי, אני חושב שצריך לוותר על אחד מאלי או דניאל, ולשחק עם עוד חלוץ. בסדר? טענה לגיטימית? טענה לגיטימית, נכון?
תשמע, בזה שאתה ממשיך עם אותו הרכב, ואותו מערך דווקא, עם אותו מערך וסרכב ששיחקת נגד מכבי תל אביב לשאר הליגה, זה מעניין. כי דווקא למכבי תל אביב בדרך כלל אתה עושה את
המשחקות
המיוחדות האלה, ופה הכנסת את דניאל בתור אלמנט מפתיע, ואז המשכת עם זה עוד שבוע. אז למה זה הפתיע? לא אגיד הפתיע לטובה, לרעה, הפתיע מבחינת זה שהוא לא רענן את הסגל, כי אני גם חשבתי שהוא היה טיפה יותר התקפי, ומשהו שיותר דומה למה ששיחקנו גם עם מסי וגם עם ברק, שארבעה יותר התקפיים וחלוץ ואחד אחורי.
בעצם מה שאתה אומר, זה לקראת קבוצה שתחזיק פחות בכדור, לעומת מכבי תל אביב, אני אעשה התאמה ואני אכניס עוד שחקן לחלק הקדמי. ומה שמסי בא ואמר, לפחות לדעתי, זה א', את מה שאמרתי לכם מקודם, אני מחזיר לשחקנים שנתנו לי, וב', אני מעדיף להיות בבלנס, באמצע, לא לאבד את המשחק, ובמידת הצורך להכניס שחקני התקפה ולעבור למערך התקפי יותר.
דבר שהתברר בסופו של דבר כדבר נכון, כי החצי הראשון של ביתר ירושלים היה חצי ראשון טוב.
מסכים.
אינטנסיבי, אגרסיבי, הם הגיעו לרחבה שלנו לא מעט פעמים, היו מסוכנים, המעברים שלהם היו מעברים מהירים, הבחור שלהם המוכשר הצעיר באמצע 21, עדי יונה, ילד סופר מוכשר, עשה מחצית ראשונה מצוינת, ביתר היו יכולים לעשות גול מחצית ראשונה, והמשחק מתפתח אחרת.
נכון, אז... או אפילו הפנדל שם שהיה גילו חשש ביציע שיהיה פנדל עליו דרך האמצע של יור שם. אני חושב שהשורה התחתונה של למה לדעתי מסי צדק, זה שאם תחפשו שלושה שחקנים מציינים במשחק הזה, כמעט כולכם תשימו שניים מהם את אלי ודניאל. ענן, קני.
אני חושב שקני, שדין.
כן, אני לא חושב שקני.
נכון, בגלל זה אמרתי, הוספתי את ענן ואת קני לצורך העניין. אבל בסוף הייתה חשיבות לשני קשרים חזקים באמצע. זה לא היה סתם. המשחק הזה... החצי הראשון הוא הוכחה.
אולי זה גם הביא את המשחק יותר לאמצע.
יכול להיות, המסובב פה.
כמו נגד מכבי תל אביב, אתה אומר, יש רוב הליגה, רוב המשחקים אתה שולט בכדור, ואולי דווקא שאתה מאבד את הקישור וממשיך במערך, כמו נגד מכבי תל אביב, אתה מזמין יותר את היריבה, ואז היא יכולה גם להיראות יותר טוב.
או שלחילופין, בדיוק, או שלחילופין, חסר לך עוד שחקן שייתן פס לגול, כי לא אלי ולא דניאל יודעים לתת את הפס לגול.
יכול להיות שזה מה שמסלי חיפש? עם הדבר הזה, כאילו אמר, אולי אם אני אשלוט בכדור ויהיה דומיננטי, אז אולי זה יכול לשרת את המטרות של ביתר יותר טוב, ואם אני אשחק משחק יותר מאוזן, אז עכשיו זה משחק של איכות, ובאיכות אני לוקח. יכול להיות שזה משהו חיפש.
מחשבה מעניינת, אני באופן כללי חושב, אפרופו גנט, שלמכבי חיפה בהרבה היבטים נוח לחשוב קודם הגנה ומעברים, ואז התקפה יצירתיות ולהשכיב את הקבוצה היריבה ולשחק מול בונקרים. למכבי חיפה הנוכחית, ללא חזיזה, עוד לא דניל בכנף, עם ליאור שקצת עייף, עם קינדה שעוד לא בחושר, בלי שרי, יכול להיות שלמכבי חיפה הנוכחית נוח יותר לחשוב קודם הגנה, יציבות ויציאה למעברים, ורק אז כדורגל התקפי, דומיננטי, שוטף, התקפה אחרי התקפה. אתם מבינים למה אני מתכוון?
כן, גם יכול להיות שזה כאילו הריצה האחרונה של הארבעה, חמישה משחקים האחרונים הייתה עם הקבוצת שחקנים הזאת, כזה קני, קינדה, גוני נאור, נתן כמה משחקים וזה, והריצת משחקים הזאת הייתה מכבי תל אביב גמר גביע טוטו, הפועל כפר סבא בגביע שזה הלך והסתבך שם, באר שבע טרנר, מכבי תל אביב וסמי עופר, ועכשיו זה. אז יכול להיות שהוא לא רצה לשבור את הרצף הזה ולנסות צורת משחק שלא שיחקנו במשחקים האלה, הוא אומר, אני ממשיך עם מה שעבד לי במשחקים האחרונים, ומקסימום אני אעשה את השינוי.
כן. מישהו עוד רוצה להוסיף על זה? אולי נעבור ככה יותר למה שקרה בתוך המשחק?
אני חושב... יש לנדב אינפוטים מעניינים מאוד, אני חושב עליהם.
אני חושב שסונגרן היה במשחק מעולה על כל צד ימין.
הבנתי את הבדיחה, יפה. למה, כשאורי קופר כתב את זה לפני מכבי תל אביב, זה לא היה מצחיק?
אורי קופר הוריד לי עוקב.
אורי קופר כתב
ש... I prefer not to speak.
אוקיי, בסדר.
If I speak, I'm in big trouble.
מרגש, אחי, מרגש. האיש שטען שברנלי הולכים להפתיע את כולם, והם הקבוצה הכי הטובה.
קרן, אנחנו לא לועגים לאנשים אחרים אף פעם.
אנחנו אני אישית...
יש גיבה שלא תמות עליה?
אנחנו לא נפנקן.
זה צריך להיות, סליחה כן לירן, על המצבה שלך. יש גבעה שלא תמות עליה? נדב אתה גאון.
יהיה מצחיק אם אני אמות על איזשהו גבעה גם אחי, זה בחליל טוב.
חס וחלילה, לירן.
לירן, יש גבעה מפוארת בבודפשט.
אוקיי, ואחרי זה בלוויה שלו הוא יבקש שיגידו, ברק בחר הרס את המועדון.
אני אבקש סרטון שברק בחר מצטער על מה שהוא עשה במועדון.
אופק, עוד שנתיים מהיום הוא אומר לנו שמסי הרס את המועדון. זה לא...
אין לי ספק.
אתה לא מזהה את המגמה.
אחי, הוא שלח את ברק הביתה אחרי אשדוד, סוף. היינו פה כולנו.
אנשים יקחו איזה קשה, אגב.
העיקר רוצה להגיד עוד משהו מקצועי. אני חושב שדין דוד הוא underrated עצום.
התחלנו.
ואני אוהב את הוויכוח הזה. אני אוהב את זה. אני הסתכלתי עליו מלא, מלא במשחק.
נכון להיום 12 בפברואר, עוד 4 דקות, 13 בפברואר, הוא underrated עצום. באותה מידה הוא מסוגל להביא משחק אחד או שניים ברצף, עם החמצות שאני מוריד את השערות שעוד נשארו, ומתהפך עליו.
אני לא חושב שהוא מחמץ כל כך הרבה.
מצוין, והוא שחקן שמייצר לנו גולים ששחקנים אחרים לא מסוגלים לייצר.
הבעיה שלי איתו זה לא החמצות, הבעיה שלי איתו זה הענת כדור הלא קיימת שלו. הוא לא... תעשה לי ככה כמה שאתה רוצה, תסתכל על המסירות שלו, אין להם כתובת, זה לא מסירה, זה כל מיני מסירה, שהשחקן רץ קדימה, הוא מוסר לו אחורה, כל מיני דברים.
כן, הגול שדין דוד עשה,
גול מדהים.
גול של דין דוד, הוא מסר לליאור רפאלוב, ורץ ישר קדימה, עם תנועה כאילו, תמסור לי, תמסור לי.
גול מדהים.
ואז הוא עוד פעם העביר מרגל אחת לרגל שנייה, זה רגל, לא אותה רגל שהוא עשה את זה פעם קודמת, ועוד פעם גול.
אוקיי, צ'רקס, לפני שזה עובר לבאבא, אתה אל תבקש מהאופה שיבנה לך בעץ כמו נגר, ומהנגר שיאפה לך כמו אופה, ואל תבקש מבאבא ללמד את התלמידים שלי, וממני לעשות סושיאל לעסקים. אתה מבקש מדין דוד דברים שהוא לא טוב בהם, זה הכל.
אז הוא לא טוב בלהיות חלוץ, יאללה.
וואט? כן, אם העובדות סותרות את התיאוריה, שווה לבדוק את התיאוריה.
יאללה, אני אבדוק אותה.
אם צ'רקס היה עסקים. אם צ'רקס היה שקית חלב, היא הייתה ממש חמוצה. תקשיב שנייה. אני רוצה להגיד לך משהו על דין דוד. בסדר? קודם כל, נדב פרסט אמר יפה בפרק הקודם למי שהאזין, שדין דוד...
אוהב אבוי למי שלא האזין. פרקים שאני מלחם
מאזינים. הבן אדם שני פרקים פה קיבל מחמוד יותר מה שאני קיבלתי פה ב-100 ומשהו פרקים.
נו לבא לדבר.
אתה שמעת כמה הפסיכומטרי שלו, נירה?
או, ילד מבריק.
מבריק.
בכל אופן.
נירה, זה כמו הפסיכומטרי שלך ושלי ביחד. כן, בבא, סליחה.
נראה לי שאנחנו צריכים לפתח את הפורמט של תוכנית זוגות. אופק יעלה עם לירן לחצי שעה, והוא יעלה עם זה לחצי שעה, ואז תוכלו כל אחד
לימור. עד היום הפרק הכי טוב בתולדות הגל. נו. זה פרק משותף שלי ושל לירן. ולירן יכול לאשר לך את זה.
עוד אחד שממציא תיאוריה, ואז העובדות סותרות אותו, והוא לא בודק את התיאוריה.
בסוף מבחינת נתונים, אנחנו הפרק הכי מואזן בתולדות הגל.
שים לב, ערוץ 14 בלייב. ערוץ 14 בלייב. זה לא רק הפרק, זה לא בעשרה פרקים הכי
מואזנים. מאזינים יקרים, יושבים פה כרגע שישה גברים, או שש גברים, או כמה שאומרים את זה, שתשים בעוד יומיים לבודפסט ביחד, חוץ מאחד שנשאר בארץ, ומה שהם עושים עכשיו, זה הם מתאמנים על לעונן אחד השני על הבטן. כבר נוכל להמשיך.
נדב מסמן, כאילו הוא המעונן הראשי, כן?
לא, צ'רקס טעה.
טוב, לענייננו, דין, בפרק הקודם, הרכש החדש, המאוד מפתיע, נדב פרסט, אמר משהו מאוד יפה שמאוד אהבתי. דין דה הוא מהחלוצים שהם טובים, שאין להם זמן לחשוב. ברגע שהם חושבים, אז יש להם יותר זמן לעשות את הטעויות שלהם, ואז הם מתבלבלים, ואז הם מעצבנים, כמו שאני וצ'רקס מתעצבנים על דין דה לפעמים. וגם במשחק הזה, שובלנו 1-0, הוא רץ מאוד יפה על הקו, הגיע לרחבה, והיה צריך למסור כדור, ל-2-0 לענן, ובחר לבעוט כמו ליצן. והוא עשה את זה השנה לא מעט פעמים, גם באירופה וגם בליגה, ויצר לנו מומנטום שלילי בעקבות קבלת החלטות לא טובה. אז נכון שבסופו של דבר אי אפשר להתווכח עם הפרצוף החמוד הזה, הוא יודע לעשות גולים. זה לא, אין פה ויכוח, הילד יודע לעשות גולים. זה שלו, הוא בחור חיובי, אבל הוא עדיין לא...
אתם מקטינים את זה כשאתם אומרים שהוא רק יודע לעשות גולים.
לא, הוא... תשמע, זה היה
חלוץ, אנוכי. הוא חלוץ ופה, אדיר.
אבל זה מוכיח את מה שצ'רקס טוען. צ'רקס טוען שהוא לא חלוץ, וזה מהלך שחלוץ עושה. חלוץ לא מוסר.
לא רק זה, הוא סגר שם את המרחק 150 ושמר את השחקן, והגיע לזווית הנכונה, אבל אני בכלל לא רוצה לדבר על זה.
אבל זה כן דברים שחלוץ...
אני רוצה לדבר על כמות הפעמים שדינדה עושה ספרינטים לעומק ומושך את קו ההגנה אחורה ומשחרר את הקשרים שלנו שהיא עם הכדור, ואני רוצה לדבר על איזה מטרד בלתי נסבל הוא להגנות של היריבה.
אני יכול גם לרוץ.
לא נכון, אתה לא יכול. אתה לא יכול. א', החלוצים האחרים שלך לא עושים את זה, וב', חלוצים אחרים בליגה לא עושים את זה. אתה לא יכול לרוץ בגב ההגנה ככה. אני מציע לך במשחק הקרוב, נהיה ביחד ביציאה, הוא לא ישחק בטח, אבל כמות הספרינטים שדין דוד עושה, שמחייבים את ההגנה להגיב, זה כמות פסיכית, ואפשר לזלזל בזה, ואפשר להגיד שזה לא מופיע בסטטיסטיקה, ואפשר לבוא ולהגיד שמכבי חיפה אלופה שנתיים עם דין דוד, ודין דוד שם תמיד גולים חשובים, ואף מאמן לא רוצה להוציא אותו מהרכב, ושחקנים רוצים לשחק איתו, וכנראה שיש סיבה. וזה לא רק הגולים שהוא שם, כי גם בתקופות הפחות טובות שלו, מאמנים הולכים איתו, ושחקנים עוצרים לו, וכולם מחפשים אותו, ויכול להיות שדין דוד עושה עבודה נהדרת בגב של ההגנה, שהיא לא עבודה שמתבטאת בפס פה או גול שם. יכול להיות, שאוהדים לא מבינים יותר מאנשי מקצוע, יכול להיות.
זה בטוח שזה יכול להיות.
אבל עד להודעה חדשה, הגל הירוק זה פוד של אוהדים, ולכן נאלץ לשמוע גם דעות שאנשי המקצוע לא יסכימו איתנו.
הלוואי שנצליח להביא חלוץ יותר טוב מדין דוד ושהוא לא ירד דקות, כי יהיה מישהו יותר טוב. אני באמת חושב שדין דוד הוא חלוץ אדיר לליגה הישראלית, אדיר.
בסדר גמור.
הוא מלך השערים כבר, לא? הוא
מלך השערים. אני חושב שהמילים אדיר הן גדולות, אבל בסדר.
בסדר. אוקיי.
אני גם חושב שנמצא גדול, אבל
כשנמצא עוד חלוץ שייתן כמות גדול כזאת, נדבר על זה.
סליחה, אופק, צ'רקס, יש לך חלוץ ישראלי, ריאלי, כלומר, לא מישהו שנמצא בחול, שאתה מביא אותו לפני דין דוד?
גם מישהו שנמצא בחול. גם מישהו שנמצא בחול לא יעשה את הגולים האלה.
תשמע, שון וייסמן, שדיברנו עליו בפרק הקודם, ותיארתי גם למשתתפי הפרק במדויק מה הולך לקרות עם זה שאינזאגי הולך הביתה, כאשר נדב. אז הוא שם גול, שם גול יפה שון, ודיברנו עליו גם לפני זה, שזה כן יכול להיות שחקן מעניין, בטח בשיטה שאנחנו רצים בה, ובטח שהחלוץ שלנו זה דין דוד. אבל בוא נגיד שהוא לא ריאלי, הוא לא היה ריאלי והוא לא רצה לחזור, ותראה הוא חתם בסוף באיטליה.
כן, ומיליון וחצי יורו שכר בעונה, וארבעה וחצי מיליון יורו העברה, וזה ברור שזה לבל אחר, ועדיין אני באמת חושב שדין דוד הוא underrated.
שון וייסמן יותר גרוע מדין דוד מבחינתי.
אז את מי אתה מביא כאילו חלוץ ישראלי בסוף?
דין
דוד האופציה הראשונה, בסוף נחזור לאותו מקום.
היינו בשיחה הזאת עם צ'רקז על פיירו, ואז אמרתי לכם שבסופו של דבר, בכדורגל הישראלי, אוהדי הכדורגל לא מעריכים חלוצים. בודדים החלוצים שאוהדי הכדורגל מעריכים. אין מה לעשות. זה תפקיד שקשה באמת, שאתה יכול להגיד כמה חלוצים בהיסטוריה של מכבי חיפה, אמרת עליהם בזמן אמת, וואלה, הם חלוצים תותחים. שגחוקיצה היה פה, הגרוזיני.
הוא לא חלוץ.
דבשווילי.
דבשווילי. שגחוקיצה היה מגן שמאלי. שדבשווילי היה...
כל הקו. היה,
כן, כל הקו. הוא לקח את הקו איתו, הבן את הקו. ולא שהוא היה חזק. תקשיב. מה, דבשווילי, לא היו אומרים איזה חלוץ חלש?
ברור שהיו, היו.
נו, ומה, הוא היה חלוץ חלש?
בדיעבד היה טוב.
אבל זה מה שאני אומר, ברגע האמת, אנחנו תמיד יורדים על החלוצים. בודדים החלוצים שאנחנו אומרים, וואו, זה חלוץ. פיירו, גם כשפיירו יעזוב עם 20 גולים בסוף העונה הזאת, אנחנו נגיד שהוא היה חלוץ טוב, אבל בזמן האמת, רק ירדנו עליו.
ואני רוצה לקחת אתכם לדקה 80 ומשהו, שפיירו לוקח כדור על הגב ועושה מבצע שצריך להיות פושע כדי לפסול את הגול הזה.
כמו נגד פריס סן ז'רמן, אותו גול.
זה פשע נגד האנושות של הכדורגל.
חייב להיות תיקון, חייב להיות תיקון לחוקה, תיקון לחוקה שנבדל חייב להיות בעקבות הנבדל שהיה פה.
לא, אבל זה לא הגול, זה לא הפשע של הגול, זה החגיגה שהוא בחר לחגוג.
לא, לא, זה הכל ביחד. הוא גם לקח שלושה שחקנים על הגב, בריצה, והשחיל כדור לשוער. הוא לא יכול לעשות את כל המהלכים האלה ביחד. זה לא פיירו.
בגלל זה היה נבדל.
איך לספר לכם, מכירים את זה שאתם ביציאה בחגיגת טירוף של גול, ומישהו דופק לכם בוקס בעין? קרה לכם פעם?
שמעתי על זה.
שזה איכשהו קורה לכם? אז קמתי לבית ספר ביום ראשון עם פנס כחול כאן, כן? מהאגרוף ששום דפק לי לראש, מההתלהבות בגול הזה, ואז עוד הגול נפסל. איך אתה מצליח לצאת גם עם פנס בעין וגם עם גול שנפסל, ואז עוד לראות את הגול הזה בבית כמה פעמים ולהגיד, לא יכול להיות שעל החצי רגל הזאת שעה קודם פסלו את הגול. איזה אירוע.
לא, אבל התיקון לחוקה צריך להיות שאם שחקן נמצא בנבדל, אבל חוזר אחורה, הוא כאילו תיקן את עצמו. הוא כאילו חוזר לעמדה נורמלית כדי לתקן.
אבל אם שחקן עומד על קו השער, ואז חוזר טיפה אחורה ומקבל כדור, אז כאילו, איפה אתה שם את הגבול, אתה מבין?
אני אגיד לך איפה הגבול. לא, מה צוחק? אני אגיד לך איפה הגבול. אם שחקן יוצא מנבדל ומקבל את הכדור, ועובר אחרי זה עוד שלושה שחקנים, הוא כבר עשה מספיק בשביל לחפר על החצי נבדל הזה, ומגיע לו לקבל את הגול. זה לא הגיוני שהוא שם לו נבדל
לשם. הוא מעל 1.90 מטר, פלוס אם הוא היה בעברו שחקן כדורסל.
די עם השינויים, די עם השינויים.
יותר מדי תנאים בשביל הבחור שיושב בניידת עבר, שאני לא...
אנחנו גם צריכים לדבר על הדבר המוזר
של ישראל. לא מזמזם, אבל זה לחץ.
בוטל יום ספורט, לא יקרה כרגע.
יופי. בגללי כמובן, אני הפעלתי את הלחץ. אני פניתי לקרחות בוופה, שבטלו את העניין הכרטיס הכחול.
טוב, אני רוצה לדבר על קני סייף.
אוקיי.
אפשר לפני זה לדבר משהו?
אבל שוט.
דבר טל.
אני גם רציתי להגיד על החלילי, שהוא הביא פה חתיכת רגע אצילי כזה, שלוקח אותך ברגע האחרון לפני הבאזר, שאתה יורד למחצית עם 0-0, ומה יהיה, ויהיה יותר קשה מחצית שנייה, לוקח גול מדהים בפני עצמו, וגם התזמון שלו והכל, כמה חבל שהוא לא יהיה פה בקיץ, באמת. רק שיביא לנו איזה צלחת.
הנה יוצא לו על אירן שוב. כמה חבל שהוא יהיה פה בקיץ.
מה לעשות?
אני רוצה להגיד איזה כיף שהוא פה עכשיו.
אה, בסדר? אם היו נותנים לו הזדמנות שנה שעברה, הייתה
נראה. תן איזה רעש רקע עכשיו.
לא, הוא לא מפספס.
מה, על מי? לינן, על חשבון מי? על חשבון חזיזה לא העלו אותו, אתה מבין? איזה משדל.
חשבון ניקיטה, יש לו ככה בשחקנים.
אני אגיד לך מה העניין אצל ענן. העניין אצל ענן, בין היתר, זה שאתם כל הזמן רואים כמה הוא משפר אספקטים במשחק שלו, ככל שהזמן מתקדם.
לגמרי.
הוא לא יכול בתחילת השנה לשחק בקו 5 על כל הקו, כי הוא לא מספיק טוב טקטית והגנתית, ואתם רואים את השיפור. הוא הולך רק ימינה על הקו בדריבל, הוא מתחיל ללכת שמאלה, הוא לא מאיים מספיק לשער, אופ הוא בועט לשער בשתי רגליים, הוא לא מביא מספרים, אופ הוא מביא מספרים, פשוט נהיה שחקן שלם מול העיניים שלנו.
הוא למד מאוד לשלוט בקצב משחק, הוא כבר לא מתחיל משחק ויאללה ספרינט, 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 הוא יודע לשמור את הכוחות שלו, לאזן אותם, וזה מאוד חשוב במיוחד שאתה משחק לבד על הקו. אתה לא יכול להרשות לעצמך לתת ספרינטים ולנוח, לתת ספרינטים ולנוח, אתה חייב להיות מאוד מאוזן.
והוא בחצי ראשון, ששאלנו, אני ואתה גיא במחצ, ראינו ביחד את המשחק בטלוויזיה, שאלנו בדקה 30, איפה ענן? המגן מביתר עובד איתו חזק שם, בקושי מצליחים לראות את ענן. ואיך שהוא מסיים את המחצית עם 3 פסים מהקו, לתוך הרחבה, גולים, פסים מטורפים, ועוד אחרי זה הגול הזה, בחצי ראשון, שהוא כביכול לא היה כזה בולט, הוא השפיע וגרם לכל כך הרבה מצבים, ובעיקר, איפה ענן שדקה 60 אמרנו בתחילת העונה, נגמר לו האוויר, הוא יכול לשחק 60, הוא יכול לשחק 60 ועוד 60.
אבל אני כן חושב אגב, שאני מרגיש שהוא רגע לפני פציעה, זאת אומרת, אני חושב שהוא חייב לנוח, וכרגע אני לא בטוח שיש לנו את הפריבילגיה לעשות את זה בליגה.
אגב, מספרים,
מי אתה מעלה במקומו?
אין דרך לדעת.
אני עולה, מה הבעיה לעלות בבלגיה עם קנדיל על הקו, ולתת לאן לעלות מחליף?
תעלה,
בבלגיה סבבה.
זהו, 4 גולים.
ארבע גולים בשישה המשחקים האחרונים בליגה.
כמה מספרים בטוטל? כי היה לו גם בישולים.
יש לו סך עוד...
נראה לי 5-2.
כן.
לא בשישה משחקים, בטוטל.
לא, בטוטל 5-2.
ו5-2.
והיה לו משחק בגביע, שהוא שחק 40 דקות, הביא שני גולים.
נתן צמד. למטיבי לכת, אני מזכיר שבמשחק הראשון שלנו השנה במלטה, אנה נתן גול.
גם באלוף האלופים.
בעומק שם, נכון, גם באלוף האלופים. אני כן אגיד את מה שאמרתי פה בפרק הקודם בצורה קצת שונה. אני חושב שהתפקוד של סק קצת פוגע בענן. לסק יותר קשה לצאת עם הכדור ימינה, כמו מגן, ולשחק איתו על הקו, ולסק קשה עד בלתי אפשרי למשוך שחקן הגנה אליו, כמו שיותר קל גם לדניאל וגם לאילאי ששיחקו שם, ולסק מאוד לא טבעי לעשות עיקוף על הקו, שיקל על ענן, ואני חושב שזה חתיכת שיקול של מסי.
מצד, נכון, מצד שני, האמצע מתחיל לחלק דאבל פסים עם ענן, הרבה יותר טובים, גם במשחק נגד ביתר, היו לא מעט פסים.
עם אלי, של, לא?
עם אלי פעם אחת, עם ליאו פעם אחת, עם קינדה, עם קינדה היה לו...
כשקינדה משחק את החלוץ הימני, אז קל לו לרדת יותר למטה. ואני חושב שזו סוגיה שתלווה אותנו עד סוף העונה, מי ישחק את השחקן הזה? ואגב, לא, הבלם הימני נגיד, ושישפיע על כל משחק ההתקפה שלנו, ואני חושב שאם...
אולי משחק את הבלם הימני כאילו, כי השלמנו עם המצב...
לא, זה מה שאני בא להגיד, של השלושה בלמים, זה מה שאני בא להגיד, ואם דניאל לסובוי ייכנס לחושך ויוכל לפתוח, אז אנחנו נוכל לראות את ענן ב-4-3-3, שהוא פחות נדרש למשימות הגנתיות, ויותר נדרש להתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, אפרופו אצילי וחזיזה מהשנים האחרונות. נכון? ששיחקו התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ואם הם עשו הגנה, זה רק בשליש העליון. נכון? וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את זה. פשוט כרגע, לדעתי, אין למסי את מי לשים בכנף השנייה.
וגם אין לך מחליף כל כך לחלילי.
כן. נכון, עד שחג'אג'ו או דולב חוזרים. טוב, אתם רוצים לדבר על הדנן? כי אני רציתי לדבר קצת על קני סייף.
דבר על קני סייף, אני גם רציתי לשאול
לך. תתחיל שמי שלא ראה. מי שלא ראה את הסרטון היפהפה שהמועדון עשה, על המעקב אחריו, בעיניי יצא ממש יפה. ואני דווקא רוצה לשים את הספוט שלי על ההצלת גול שלו, בגלישה היפהפייה שהיה שם חשש.
חשבו שזה פנדל.
כן, חשש שזה פנדל, שהזכיר לי מאוד את ההצלת גול שלו מול מכבי תל אביב, שזה אבי ודור פרץ נכנסו אחד בשני. כולם זוכרים את הכניסה שלהם, פחות זוכרים את זה שקני לקח שם גול.
נכון.
ואני חושב ששמים ווינגר בחנף שמאל בקו 5, ומשחק אחרי משחק הוא מציל גול, זה קודם כל מעיד על כמה הוא ממושמע טקטית. וזה סופר חשוב במערך הזה של מכבי חיפה. כן?
זה כבר מעבר לממושמע טקטית. הוא עושה כל כך הרבה אקסטרה, הוא לא מפסיק לרוץ, כאילו. הוא, נגיד, החילוצי כדור האלה, זה דברים שאני אומר, כאילו, חשבתי על זה ביום האחרון, אמרתי, בוא נה, קורנו כאילו לא היה רץ ככה באטרף לעשות גליץ', כי זה קורנו, זה פשוט לא השחקן שהוא, יש לו את האיכויות בדברים האחרים, והוא לא רץ ככה באטרף כמו קני לכל מקום, ונכנס באגרסיביות, וזה משהו ש...
זה לא רק ריצות, הוא פשוט יודע לשים גוף נכון, ולהעיף שחקנים, ולקחת להם את הכדור, ולהיכנס כמו בולדוג לכל סיטואציה, ולהרוויח כדורים על ימין ועל
שמאל. הוא לא מפחד מכלום, לא מפחד.
אני רק לא אוהב את ההשוואה לקורנו, כי אני לוקח את קורנו לפניו בכל מצ'אפ, רק שתדע, כן.
לא, ברור שקורנו שחקן הרבה יותר טוב, פשוט הוא לא, זה פשוט משהו שקני מביא, שקורנו לא מביא, זה לא הופך את קני לשחקן יותר טוב.
המון פעמים קורנו נמנע מהדברים האלה, כי הוא פשוט חכם יותר ומגיע לכדור, אבל בסדר.
זה מה שאני אומר, בגלל זה אמרתי, הוא משחק בלי פחד, עכשיו מספיק שפעם אחת הוא יעשה איזשהו פנדל, כי זה עניין של... בסוף זה מקרי, אתה יכול באותה מידה לפגוע ברגל של השחקן ולא בכדור, ואז יש פנדל ואז אתה בפיגור. וברגע הזה כולנו נגיד, קני המטומטם אתה עושה, אבל כשזה לא קורה, אז זה פשוט כיף, זה כיף לראות את זה.
נכון, ולדעתי קני בכלל הגיע, או שהוא צריך להצדיק את עצמו על הטיקט של קולבויניק, שעושה משימות משלימות, ואם זה יותר הצמדות לטקטי, ויותר הצמדות למערך, ויותר הצמדות ל... משחק הנעת הכדור, כי אנחנו מכירים את קני שלפני מכבי חיפה, זה שחקן שיכול להיות מאוד אנוכי ומאוד ריבליסט והולך לבד, והוא הגיע למכבי חיפה הפעם בזון אחר לגמרי, ומאוד מצדיק את הטיקט הזה של שחקן משלים, של לוחם, של משהו שהיינו חייבים לראות, משהו ששוב חזיזה היה אולי צריך לתת לנו, בטח בעמדה הזאת, וזה לא קורה, וכני עושה את זה מדהים, ובאמת כיף לראות אותו, את הלחימה שלו, את ההשתלבות שלו, שהוא משחק טוב איפה שלא תזרוק אותו במגרש, ואם אף אחד לא ממשיך אותי, אז אני אשאל אתכם על קינדה. מה אתם חושבים על המשחק שלו? כי לדעתי זה היה משחק פחות טוב שלו, אני לא יכול לזכור בכלל שום דבר חיובי ממנו במשחק הזה, גם שלילי, אבל...
בגול השני היה לו דווקא... הוא היה כרוח, עשה את המהלך הנכון, במהירות, היה סבבה.
בטח.
גם גיא, וגם קינדה בהתחלה, ביתר התחילו אותו משחק טוב, הם התחילו חזק, הם היו במעברים, ודווקא קינדה וליאור באמצע, היו להם כל הזמן את ההשתחלויות האלה, בריחה לזוויות, ושחררו את מכבי חיפה להתקפות נגד, חזרה מאוד מהר, והגענו יחסית מאוד יפה לרחבה של ביתר, בדקות של משחק של coast to coast, זה הרגעים שהיית קצת בטלפון בעריכה שם על איזה עבודה שהייתה לך לעשות, אני חושב, אז היית פחות מרוכז בדקות האלה, זה בדיוק היה דקות שקינדה יחסית היה...
אפילו הוא היה יותר טוב מליאור בדקות האלה.
כן.
הוא שחרר יפה את הלחץ, הוא נתן איזה עקב שניים שממש גם הרגיעו וגם יצרו את המצבים, הוא בעצמו הגיע למצב טוב והוא החליק.
הוא הפתיע קצת. אותי קינדה מאוד מפתיע, אני עד עכשיו הייתי בטוח שזה אח שלו משחק, לאחרונה האמנתי שזה הוא ולא אח שלו משחק במכבי חיפה, אני מודה. הוא מאוד מפתיע אותי. רציתי מילה על סייף מקודם שאמרתם, שבכלל, מבחינתי, הסיפור בקני זה לא קני, זה מכבי חיפה עוד פעם. זה כאילו, מגיע לפה שחקן, בזמן שההוא וההוא והזה, והכוכב משעוד משנה שעברה, והקולבויניק שבחוץ, והאי שיולדת, והסבתא שנוסעת, וכל הקבוצה מתפרקת, ומגיעים לפה שחקנים, ובחודש ימים, משחקים פה כאילו, הם כבר משחקים פה שנתיים, וזה... כמובן שמגיע להם מילה טובה על מה שהם עושים, ועל איך שהם מגיעים לפה ומחויבים והכל, אבל זה מכבי חיפה. כאילו, זה שמגיע לפה שחקן, ומצליח להיכנס לעניינים, ולדעת מה רוצים ממנו, ולהרגיש חלק, ולא, אתה יודע, הוא גם דיבר על זה במסיבת עיתונאים, שמכבי חיפה, הוא לא אמר את זה סתם בשביל מה שפתיים. כאילו... מכבי חיפה קלטה אותו מאוד מהר, בצורה מאוד טובה, גרמה לו להרגיש שייך. הגובה העיניים הזה, הביחד, זה שאין פה כוכב בקבוצה היום, וכולם ביחד בשביל אותה, באותו אירוע, ומי שטוב משחק, או מי ששולח הודעה בוואטסאפ שהוא מגיע במשחק הקרוב, משחק. כן, שחקנים אחרים שישחקו
פה. אני זמין, אני עולה להקליט היום, כן?
כן, כזה. הדברים האלה, יצא לנו בינגו בהם, באמת, כאילו... יצא לנו בינגו, וקני מדהים, הוא כבר איזה שתי משחקים רצוף, דופק הצלות בקפיצה אחורה עם הרגל קדימה, זוויות שלא ידעתי שאפשר להגיע בכלל עם הגוף אליהם, מדהים.
איזה חשוב זה אופי של שחקנים, וחיבור אנושי טוב, ותלקיד קבוצתי, זה, רואים את זה מהדשא.
תגיד מצב שעוד פעם הגענו בינואר, למצב שהבאנו שחקנים רעבים, שלא לקחו אף פעם אליפות, ואנחנו קבוצה רעבה מחדש.
קני לקח אליפות?
קני לא לקח אליפות.
לקח בבלגיה.
בבלגיה.
כן.
בסדר, כן. אז כמה, הוא היה משחקן מרכזי?
כן, כן, לקח אליפות בבלגיה.
שחקן מרכזי?
לא לקח בישראל, קינדה לא לקח בישראל, גם לא בקנזס סיטי.
לא מלחמת לקח אליפות. ליאור קאסה בטח לא. אני פשוט חושב...
יש לך את הצעירים, את פיינגולד, את ענן... שוב כאילו אתה מסתמך על המון שחקנים שלא עשו את זה.
אני חושב שזה אחת ההצלחות הכי גדולות של מסיידגו. זה הסיפור הזה. זה שאנחנו רואים קבוצה ממש 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 רעבה. וזה לא רעבה אני אסתער בטירוף על כל כדור שמגיע. קבוצה מחויבת, טקטית, ומחויבת לספרינטים, גם כשהספרינטים האלה לא מביאים לתוחלת. בקבוצה שאתם רואים ששחקנים עולים מהספסל, ראיתם איך עלו עכשיו קאסה ושואו? ראיתם איך עלו במשחקים קודמים גוני וסוף? זה באמת, באמת, בעיניי, זה מטורף. תחשבו, אנחנו קבוצה אחרי 3 אליפויות וצ'אמפיונס. אנחנו קבוצה שכבר בסוף העונה שעברה בקושי היה ברעב. זה לא להאמין. באמת.
אבל כל השחקנים הסביבים עזבו.
אבל זה המצב, אחי, לא אתה ולא אני חשבנו שנגיע לפברואר, בעונה אחרי זה, ויהיו רעבים. לא חשבנו שזה מה שיקרה.
חשבנו בקיץ שזה מה, לשם הקבוצה הולכת, לא חשבנו שזה יצליח בכדורגל, אבל כן חשבנו שזה רענון של הקבוצה.
אני סליחה שאני חוזר, אני יודע שזה לא קונצנזוס. אני רואה את כמות הספרינטים שדין דוד עושה. זה ספרינטים של שחקן רעב, שנתן גול נגד יובנטוס בחוץ, ולקח שתי אליפויות פה, ועקב למכבי תל אביב, ויען הוא ראה הכל. ואני רואה את ליאור ואיזה ספרינטים הוא עושה, ובואו, ראה הרבה דברים בקריירה ליאור רפאלוב.
אתה יודע את מי אתה לא רואה, והוא לא רעב, אבל דיברנו עליו כבר, לא משנה.
מה?
אם ליאור לוקח פה אליפות, זה אליפות הכי גדולה בקריירה שלו. בלגיה לא בלגיה.
כל שחקן פה זה אליפות הכי גדולה בקריירה שלו, עזוב, נו.
אני לא יודע, אחי.
למה אתה לא יודע?
רפאלוב, לקחת לו את האליפויות מבלגיה בגלל האליפות הזאת.
לא, אני אומר זאת האליפות הכי גדולה, כי בגיל 38 יש עוד 20 משחקים לשחק, והוא עם מספרים.
הוא ב-7-6 בליגה, אם הוא עושה פה 10-10, בקבוצה כזאת של צעירים שעוזבים אותו ככה בשחקנים ונפצעים ככה בשחקנים.
ולקח אליפות בבלגיה.
הוא גם השחקן, הוא גם ה-MVP של העונה, והוא גם בפער הופך להיות אחד הדברים הכי גדולים בהיסטוריה של מכבי.
אני לא מוריד מליאור, אני פשוט רוצה שההישג הזה יהיה בפרופורציות מול ההישגים האחרים שלו בקריירה.
וצ'רקז, אני ואופק דיברנו על זה בפרטי, כי בעקבות כל הדיון שיש לנו את האולימפיאדה בקיץ, אז דף המסרים שלי זה ששולחים את ליאור רפאלוב
לאולימפיאדה. מה, רוצה לנו?
לא, אני חושב שמגיע לו הכבוד.
ככה גילינו ששריף כיוף לא יכול לשחק באולימפיאדה, ואמרנו, יש.
גם
אלייך הג'אג' לו. עניין של שנתונים.
אפשר לדבר על משהו מאוד מטריד?
כן.
עניין הפציעות במכבי חיפה, סליחה, אני מצטער, אבל זה... אי אפשר לרוץ ככה לאליפות, כאילו, לא בקטרה. אבל אי אפשר לרוץ לאליפות, שכל משחק,
שני שחקנים...
אז אוקיי, אז בוא נראה. אז
הנה צ'רקס תפס את המקום שלי, במקום את המקום שלך, מה חדש?
אני הסתכלתי היום על כתבה בוואן, אוקיי? סבא, עכשיו תגידו וואן, לא אכפת לי, זה סבא, אתר ספורט, לא משנה. הסתכלתי ונאמר שם ככה, חסרים למשחק בחמישי, כנראה, דניאל סונגרן, ומי עוד? ושון גולדברג, בנוסף לאילי חג'אג', לכל החבר'ה שלא חוזרים כבר כמה, לא יודע, חודשים, אז כאילו, או שהצוות הרפואי במכבי חיפה יש לו איזשהו אחריות לזה, או שאנחנו
בחוסר מזל. האם אתה קורא לאנשים להניח את המפתחות? אני רוצה לשמוע את זה חד וחלק.
לא, אני פשוט רוצה לדעת איך אילי חג'אג'
נאמר שיחזור.
אני רוצה לדעת איך אילי חג'אג' נאמר שיחזור לפני חודשיים,
והוא לא חזר. לא נכון, אחי.
איך יכול להיות דבר כזה?
לא אמרו חודשיים.
לפני חודש.
לא אמרו חודשיים.
מה זה הדבר הזה? תגיד, זה
אמרו שיש לו פציעה בשרירי הבטן.
סלחו לי רגע, זה שלירן עושה שם רע לחלטורה על שם רון קופמן, בסדר?
לא אומר שלפעמים הוא לא תודק.
בדיוק, תודה.
למה למישהו, לא הבנתי, למישהו יש ספק שהסיפור של אילי חג'אג' וההודעה לתקשורת שיצאה ומאז לא יצאה, זה חלטורה?
לא, אני אגיד לך, סליחה, אני הפעם לא מסכים עם הקטילה הזאת. הדיון, שהוא מנסה לפתח פה, הוא דיון לגיטימי, הוא דיון נכון.
אבל מה אתה מדבר, אחי? מה אתה מדבר? אז אל תברח מהמהות. המהות של הדברים של איראן...
אני פעם ברחתי עם מהות.
כן, כי אתה מתחיל לדבר איתי על הודעות לתקשורת. המהות של הדיון של איראן...
לא אמרתי מילה. תעצור, תנשום. תעצור. אני בא ואומר דבר פשוט. משהו בנושא של הצוות הרפואי של מכבי חיפה, לא עובד בצורה חלקה, כמו שההודעות של משרד התקשורת במכבי חיפה, לאורך השנה הזאת, לא עבד בצורה חלקה.
100%, 100%. אם החליפו, לא, כי אם החליפו את כל הצוות הרפואי בקיץ, ועדיין זה חוזר, אז א', אולי יש בעיה בדברור, ולא בפציעות, וזה דיון אחד. ושתיים, לשאלתו המקורית של איראן, שממנה ברחנו עד עכשיו, מסתבר שכן, אפשר לרוץ ככה לאליפות. ואתה יודע מה עוד מסתבר? שכשמשחקים 9,500 משחקים בחודש, והקבוצה נותנת 200% על המגרש, אז גם נפצעים לשחקנים. מסתבר.
אין בעיה עם הפציעות, יש פערים בין מה שמשדרים לך שהיא הפציעה, לבין מה שקורה בזמן השיקום, לבין מה שקורה בזמן החזרה של השחקן.
נו, מה כל זה? מה זה קשור להבחנה הרפואית עצמה, אחי? אז כנראה שיש בעיה בהודעה של זה לתקשורת.
יש סעיף שנקרא פציעה, יש בתוכו מהות טיפול, ויש מהות לשדר לאוהדים ולקבוצה ולתקשורת, מה עם השחקן?
אז בוא נעשה, אז בוא נעשה סשן שלם, שאני מבטיח להוביל אותו.
אתה רוצה עכשיו להתעקש אם הנושא נשוא מושא של איראן היה מדויק. מה?
לא, בבא, לא, בבא, לא. אני רוצה לבוא ולהגיד, אני רוצה לבוא ולהגיד, שאם במכבי חיפה מאבחנים פציעה לא נכון, זה משהו אחד, ואם במכבי, שאני לא מבין בו כלום, ואם במכבי חיפה משדרים משהו לא נכון לקהל, זה משהו אחר, ובזה אני דווקא כן קצת מבין, וגם אתה קצת מבין. אני לא יודע מה חומרת הפציעה, או מה אופי הפציעה, או מה המדויק, הבחנה המדויקת של הפציעה של אלי חג'אג'. אני יודע שאמרו X ומאז קורה Y. אתה מבין אותי? אתה מבין את ההבדל בין שני הדברים?
אני, בניגוד אליך, לא עושה ניתוח כירורגי לכל נושא. אני בסופו של דבר נמצא, שוב אני חוזר על זה היום פעם שנייה, כי זה באווירה, בפודקאסט אוהדים, ואני אוהד ביציע, ואני ניזון מפה כותרת, שם כותרת, פה משפט,
בסדר,
שם
משפט. בסדר, כולנו, שם. אבל בבא, די, אחי.
מה, לא, לא די, אחי.
אבל כולנו אוהדים ביציע.
אבל שנייה, אופק, אני גם רוצה להגיד לך, די, אחי, כבר לא מגניב. בחירוף נפש להגן על המערכת תמיד.
איזה להגן על המערכת? אני בא ואומר לך שיש פה דברור נורא של הסיטואציה, מה אתה רוצה ממני? אני גם אוהב בדיוק ביציע כמוך.
אבל שנייה, שנייה, כמה אנשים בצוות הרפואי התחלפו במכבי חיפה בשלוש שנים האחרונות?
לא יודע, התחלף רופא ממה שראיתי בקיץ, שהחליפו את כל הצוות הרפואי, שני רופאים וכאלה. אני לא יודע, פיזיותרפיסט, אולי רובנסי יודע.
אני זוכר שנים בתור ילד ביציע שהיה לי רופא 10 שנים, 8 שנים בקבוצה, היו ימים מכבי חיפה, שהיו רופאים פה, למשך שנים שהיו עובדים במועדון. יש כנראה איזשהו פער מסוים בנושא הזה.
לא, אבל הוא התחיל להעריך את היכולות הרפואיות של
האנשי. כל אחד פה נהיה פרופסור.
זה לא נכון, וגם אני יכול להגיד שהרופא הראשי במכבי חיפה...
אני לא אומר שהרופא לא טוב.
אם אתה לא אומר שהרופא, אם אתה לא אומר שהרופא לא טוב, אם אתה לא אומר שהרופא לא טוב, בבא, אז אתה לא מתייחס למה שלירן אומר פה. כי מה לירן אמר? אתה לא מתייחס. מה לירן אמר בהתחלה? מה אמרת לירן? שיש בעיה במה? בטיפול הרפואי, נכון?
בפיזיו.
יש בעיה.
תודה רבה. בבא, אם אתה תברח איתי להודעות, לתקשורת וכולי, אז זה דיון אחר, אחי, ואני חושב שזה היה גרוע בנושא של סבא, ואני חושב שזה היה גרוע בקיץ, ואני חושב שזה גרוע בטיפול הרפואי, ובאיך שזה יוצא לאוהדים, ואני חושב שזה גרוע בענייני כרטיסים, ואני חושב שזה גרוע בהרבה דברים אחרים. זה לא מה שלירן אמר בהתחלה, ועל זה גם צ'רקז התרעם פה, כשלירן התחיל לדבר. זה לא העניין. ואם אתה מחבר לי את שני הדברים האלה ביחד, אז חוץ מלתקוף אותי, אתה לא עושה פה כלום. אתה מבין? אני בא ואומר, מכבי חיפה במקום הראשון בטבלה, באמצע חודש פברואר, בין היתר, כי בעיניי היא משחקת בתקופה האחרונה באינטנסיביות מטורפת.
אבל אני לא התלוננתי ששחקנים נפצעים, וגם לירן לא התלונן ששחקנים נפצעים.
זה מה שהוא התלונן. זה מה שהוא התלונן, בבא, אני מצטער, אחי. זה מה שקרה.
בבא, אני התלוננתי גם בתחילת הפרק, על זה שאני מצטער, יש פה משהו לא תקין במערכת הרפואית במכבי
חיפה. כן, אומרים את זה, אבל כבר שנים, אחי.
לא אכפת לי. אני מצטער, אם ג'אבר יוצא 5 דקות מוקדם במשחק של 4-0,
אז הוא ייפצע במשחק הבא.
ואם סונקן עכשיו לא יהיה 3 שבועות, כי השאירו אותו עוד 5 דקות נגד ביתר ב-2-0, אז אני מצטער, אז המערכת היא נכשלה. כי למה היא נכשלה? כי תאטרו שהשחקן לא יכול לשחק 90 דקות, הוא לא יכול. הוא משחק באינטנסיביות גבוהה, הוא לא יכול.
ובסוף זאת האחריות של מסיידגו. ואני אלוף העולם בלהגיד דברים טובים על מסיידגו בחודשים האחרונים, והאחריות של מסיידגו היא גם להתייעץ עם הצוות הרפואי, להתייעץ עם הצוות המקצועי שלו, ולדאוג שהשחקנים שלו לא נפצעים.
אמרת שצריך לתת קרדיט, או שהוא נותן קרדיט לשחקנים שהיו טובים, וצריך להמשיך איתם. איפה הגבול? איפה צריך להגיד, אני לא נותן קרדיט, המדדים שלא טובים, יש סיכוי שתיפצע.
זו חלק מהעבודה של מאמן במכבי חיפה, שהיא עבודה קשה. כמה אני לוחץ וכמה אני משחרר? ואני אמרתי לכם מה אני חושב על המשחק הקרוב של אירופה.
אין צוות.
זה תמיד ככה, זה פשוט, לא, זה לא רק העבודה שלו, זאת האחריות שלו. העבודה היא של אנשים, אגב, העבודה היא בהרבה היבטים, כמו שאני מכיר צוותים רפואיים בקבוצות ספורט מקצועניות, היא לא עבודה שלו. העבודה היא של מאמן הכושר לבוא ולהגיד, הוא יכול לשחק 20 דקות באינטנסיביות כזו, ועוד 10 דקות באינטנסיביות אחרת.
נו, זה משהו אז זה לא אחריות רק של מסי.
לא, אבל הוא מלמעלה.
הוא אחראי.
הוא אחראי, אחי.
אז באותו נושא, אז אני גם ארצה ללכת עם בחיית המועדון, לא תסירו את השמועות, כאילו את הרכשים סביב דולף חבזיזה, לא תכנסו מסיבת עיתונאים, 1, 2, 3, מה המצב, מה קרה שם, מה קורה בטיפול, מה הבעיה לעשות מסיבת עיתונאים, ולשבת להסביר, אם ביאלסה אחר? עשה איזה בליץ על איזה, לא יודע, האשים אותו בריגול אחרי איזה קבוצה, והוא ישב 4 שעות והסביר מה הסיפור, מכבי חיפה, או שהיא סטנדרטים אירופאים, או שהיא לא סטנדרטים אירופאים. שתחליט, אי אפשר חצי-חצי.
בבא, בבא אחי, קח את מה שלירן אמר עכשיו, ותפרק את זה מהדיון על צוות רפואי, פציעה כזו או אחרת. כי נראה לי ששנינו מסכימים על מה שלירן אמר עכשיו.
כן, גם אני מסכים.
אני רוצה לעשות את
זה. אני על זה מתרעם. אני לא מתרעם עכשיו עם שחקן נפצע. אני גם לא חושב שזה רציני לקרוס לשחקן שנפצע. אתה יודע, השחקן יכול לעלות, לעלות אחרי 10 דקות להיפצע בלי קשר לפיזיולוגי, ויכול לשמור על עצמו פיזיולוגי גם 3 משחקים יותר מהרגיל, כי ככה יצא. אתה יודע, אני לא על זה התרמתי, אני התרמתי נטו על זה, שאתה מערכת את כל נושא הפציעות, ומתי שחקנים חוזרים, נהיה לי סלט ביצים, ואני בכלל לא רוצה לפתוח, כאילו בכלל לדבר על חזיזה, כי חזיזה יוצא ממני רפש מהפה, הסיפור איתו. אני דיברתם על זה בהתחלה, ואני כאילו זרמתי, אבל אני חושב שמכבי חיפה בקטע הזה, פספוס רציני, כאילו, אנחנו נמצאים בתקופה שהכל כל כך, הכל שקוף, ועושים פודקאסטים עכשיו, ומשקיעים בכל כך הרבה דברים. הדברים שאנחנו רוצים לדעת הכי הרבה, שייכים למה המצבה של הקבוצה שלנו, מה קורה איתה, לאיפה היא הולכת, מי אכל בארוחת צהריים, למי כואב את הבטן, זה מה שמעניין אותנו, זה מה שמעניין אותנו כל היום לדעת.
אני הסתכלתי עכשיו קצת...
לא, אתה לא מסכים, צ'רקז.
סמן, יופי, אנחנו לא בווידאו, צ'רקז. אני הסתכלתי רגע אחורה, ובשנה שעברה נשמעו אותם טענות בדיוק, ולפני שנתיים נשמעו אותם טענות בדיוק, ולדעתי גם בתקופה של מרקו בלבול אחרי הקורונה, שחזרנו, נשמעו אותם טענות בדיוק. מה אני אגיד לכם? יכול להיות, שזה סיסטמטי, שלא משנה כמה צוותים מקצועיים וכמה צוותים רפואיים תחליפו ושחקנים ייפצעו, יכול להיות שזה בעיה בדברור, אני לא יודע, אבל אני חוזר לשאלתו של לירן. לירן, כנראה שאפשר לרוץ ככה לאליפות, אחי.
אני אסכם רגע את הנושא, לא, אני חושב ש...
לא לאורך זמן, אנחנו מרחק שתי...
אני חושב ש...
כן, ספר את זה לצוות המקצועי הקודם.
אני חושב שיש קשר בין התקשורת לרפואי, אני לא חושב, כאילו אני מעריך שזה קשור, כי אני אומר... הרי הייתה תקופה בשנים האחרונות שהם כן דבררו פציעות, והיה כאילו כזה כל הדחקה של העוד שבועיים, הרי זה בא משם, שכל פעם אמרו לנו ג'אבר חוזר עוד שבועיים, בסוף חזר אחרי חצי שנה. ויכול להיות, זה כנראה נבע או ששוב, הצוות תקשורת פשוט ממציא דברים, כדי להרגיע את האוהדים, או שיש הערכות לא נכונות של הצוות הרפואי. ויכול להיות שאיזושהי הסכמה ביניהם, או שהתקשורת הבינו את זה לבד, שהם אמרו, אנחנו לא נסתמך על הערכות של הצוות, על הערכות הראשוניות של הצוות הרפואי, כאמת יצוקה, ולא נרוץ לספר לתקשורת, נגיד את זה ככה, וכשיהיה לנו ודאי וברור, נדבר ונמסור הודעה, אבל כל עוד זה לא קורה, אנחנו שומרים על שקט. אז יש פה שתי שאלות, האם זה משהו שהוא טבעי, וזה הגיוני שהצוות הרפואי לא ידע בדיוק להאריך את הזמן, או שהם עושים ערכות לא טובות בקטעים האלה, ובגלל זה יש את הבעיה התקשורתית הזאת. עכשיו, האם זה אומר שלמרות הערכות הלא טובות, הטיפול בשחקן פחות טוב, או שיש להם איך לעשות את זה מהיר יותר? זה גם לא נכון, אני לא יודע. אבל כנראה שיש איזושהי בעיה בערכת זמנים, אז שהם עדיפים בכלל לא לדבר על זה מלכתחילה.
כן, נראה לי אם הצינו את הנושא הפציעות במכבי חיפה, מישהו, היה לנו שוב תקרית בטדי בשבת, מישהו רוצה לדבר על זה, אולי מישהו שהיה שם?
זהו, אני אגיד כמה מילים. א', תמיד הגעה לטדי מלווה בחששות, באספקט הזה. זה לא פעם ראשונה שאנחנו באים לשם ויש בעיה עם המשטרה ויש בלגנים, אז זה גם לא מפתיע. האמת שלפני המשחק, במהלך המשחק, הייתה דווקא תחושה טובה, והכל רץ יפה, ולא הייתה איזושהי אווירה עוינת, ולא הייתה איזושהי אווירה שהולך לקרות משהו חריג הפעם, ודווקא שאולי הפעם זה יעבור בשלום. ואז, משום מקום, פשוט הם החליטו להיכנס, וגם על סיבה שלדעתי שטותית ביותר, במיוחד עם כמות הזמן שהדגל הזה נמצא.
זה בושה
לחלטה שהם נכנסים לשטייה.
זה לא חוקי בכלל.
זהו, זה כאילו...
זה לא מה?
זה לא חוקי ללכת להוריד שלט, איזה זכות יש להם.
כן, כי את
משטרת... גם אם רשום שם, אמא של השוטר זונה, אסור להם ללכת להוריד את זה, זה לא המשטרה של...
זה כאילו, אולי העלבת עובדי ציבור, אבל כאילו זה כזאת קטנוניות ש... הרי השלט הזה ביציע כל כך הרבה שנים, וזה גם לא נראה, אני מניח שזה, אני לא יודע אם הוא נף באותו רגע שעבר משחק כל הזמן.
אם זה לא באישי, אם זה שלט, אם זה אומנות או כל דבר כזה, זה לא, אין להם שום סיבה להיכנס ליציע, אין להם שום סיבה לעלות, להוריד את הדגל הזה, זה...
אני איתך.
צאו מהבית, צאו מהבית, לכו למוקדי חיכוך, לכו להפגנות, דברים בכבישים, מה שהמשטרה יודעת במצבה הנוכחי זה אלימות. אין לה כלים אחרים. היא לא מכירה דרך אחרת. על אחת כמה וכמה המשטרה בירושלים... על אחת כמה וכמה, זה לא שהיא לא מכירה, זה לא מעניין אותה. על אחת כמה וכמה המשטרה בירושלים, שנמצאת בחיכוך עם מזרח ירושלים באופן תמידי. זה מה שהיא מכירה. גיא, אנחנו חברים המון המון שנים, אתה מכיר את ההיסטוריה שלי? הטכנולוגיה קיימת. השוטרים ביציאה, הקצין המשטרה שאחראי על האירוע, יכול היה... להסתכל טוב טוב בלי מרים את השלט, גם אם השלט הזה פוגע בו, גם אם השלט הזה במידה כזו או אחרת עובר על החוק, לדעתי לא ולא, יכול היה לחכות לסוף המשחק, ולדאוג להגיע לבן אדם, בהנחה והוא עבר על החוק. כשקבוצת שוטרים גדולה נכנסת באלימות ליציאה, היא בהכרח מלבה את האלימות. היא בהכרח יוצרת את הכאוס. בהכרח. וזה שוטרים...
זה אותה חבורת שוטרים כל שבוע מחדש, זה אלה שמשעמם להם והם נכנסים להרביץ על סיגריה, אלה שמשעמם להם והם נכנסים להרביץ על דגל.
כן, ואני גם רוצה להגיד, אני רוצה להגיד של
היציאה. וגם להפק את כל הטיעונים שלהם, שאולי ניסיתי להצדיק על כן, פה היה אבוקה, שם היה אבוקה. הם נכנסים ללכת למקום.
אתם יודעים, לפני שבועיים הייתי בהפועל ירושלים נגד הפועל באר שבע.
גם מהצדדים של ביתר האוהדים שם ספציפית.
זה גם נכון, לפני שבועיים ישבתי בהפועל ירושלים, הפועל באר שבע עם האחיין, למטה, וראיתי אותם עולים כדי לפרק מכות, או לתת דוחות, או תקראו לזה איך שאתם רוצים, על כמה סיגריות ביציאה של הפועל ירושלים. וואלה, באותו יציאה בדיוק, אותו צד מזרחי בטדי, ראיתי את הקהל של ביתר עכשיו, יורה זיקוקים, מרים אבוקות, זורק אותם לדשא, פוגע באנשים.
נפט של תיקנה.
שום ושמיים. כלום. עכשיו, תבוא ותגיד לי, נו, מדינה דמוקרטית, מדינת חוק, צריך לעשות משהו עם השוטרים האלה. אהה. ממש.
מי שחושב שיקרה להם משהו, יש לי ראש ממשלה למכור לו.
כן, תודה רבה, כן. אני כן רוצה להגיד בסיפור הזה, ככל שעובר הזמן, אוהדים יתרחקו מטדי, אולי זה הצלחה של המשטרה, ככה היא תמנע את החיכוך, כי אוהדים לא יבואו, ויהיה יותר ויותר קשה להביא ילדים קטנים למשחקי כדורגל. כשאתה מגיע למשחק חוץ, אין לך אלטרנטיבה. אתה צריך להביא את הילד, את האחיין, אחיינית, ילדה, ליציאה הזה, ואתה בבעיה גדולה.
זה לא נעים לבוא לצדיון הזה. אני קורא לכולם, אגב, לא להגיע אליו. מקום שאני כן קורא להגיע אליו, זה בודפשט. לירן, תן לי ציפייה מהמשחק בבודפשט. ציפייה ריאלית, כמובן.
אני היום הוצאתי דף מסרים, שמע, אני לא יודע, אני
הוצאתי דף מסרים.
כאילו, עובד אחי, עובד בזה.
ששום נסח את הדף, לא עוד לירן.
הבנתי שהקבוצה הבלגית מכרה, כאילו אני כולם עוזבים ומבטרים על המשחק. ציפייה ריאלית 2-0 למכבי חיפה.
אמרת שאם אין 4-0 סוגרים את המועדון.
כן, אבל טוב, זה היה בצחוק, אמרתי זה גם במלטה. במלטה באמת התכוונת לזה,
אבל... אבל השגת את הארבע, מה? הבאת את הארבע, אז אולי תלך על דף המסרים עכשיו ותביא את הארבע שוב.
קשה לי להאמין שחיפה תיתן ארבע.
אין לנו עם מי.
אוקיי,
גיא, אני אשאל את זה אחרת. איזה משחק יותר חשוב? הדרבי ביום ראשון או חמישי בבודפסט?
שני המשחקים חשובים.
לא, יש לך שחקנים, יש לך שחקנים באומס.
הכי חזק שאני יכול, ואחרי זה ביום ראשון עם הרכב הכי חזק
שלי. אבל ראית שעכשיו בטדי ארבעה שחקנים ירדו מדדים. חלקם כנראה לא יוכלו לשחק. יש לך שחקנים למשחק אחד בפרק הזמן הזה, אפרופו לירן והפציעות.
מי שלא יכול, לא ישחק, ושהכי טובים שיכולים, שישחקו.
שון גולדברג יכול לתת משחק אחד מבין השניים ברמת העומסים. באיזה משחק הוא משחק? שון גולדברג יכול אחד.
במשחק הקרוב שהוא זמין אליו.
הוא משחק בדרבי, רק בדרבי, הדרבי מעל הכל.
אני לא מסכים, ואני לא אוהב את השחקנים האלה.
מצטער, אתה בבית המקדש, אחי.
בבית המקדש, במשחק
בית. בלי קשר הליגה יותר חשובה. אבל עזבו, גם אם זה לא היה דרבי, אז אני אשאל את זה אחרת.
חבר'ה, למה עליתם לאירופה? תגידו. אני אשאל את זה ככה. למה אתם משחקים באירופה?
מה זאת אומרת?
אני בגדול, בשביל...
עם
כל משחק, אני מסכים עם צ'רקז.
כל דבר הכי קטן, זורקים את המשחקים באירופה, כאילו זה, לא יודע.
לא הבנתי, מי זורק את המשחקים? על מה אתה מדבר?
אתה אומר לי שהדרבי יותר חשוב.
אני אומר שיש לי את שון גולדברג למשחק אחד, מבחינה פיזיולוגית, אחרת הוא קורא השריר ומסיים חודש, ויוצא לחודש החוצה. שאלתי אותך במה אתה בוחר, מה זה אומר, שוויתרתי על המשחק?
שאלתי, אני שומע את האחרים פה, האחרים פה.
אבל זה כל פעם אחד מבטרים על אותו משחק, וזה המשחק באירופה.
לא יודע, מתי דיברנו על לוותר על המשחק באירופה? אחי, אני מצטער, אני באירופה הקודם הייתי בעזה, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אתה אומר שזה הדרבי יותר חשוב. הדרבי יותר חשוב לך, משלב נוקאו באירופה.
מה יכול להזיק לקבוצה יותר בטווח הארוך? הפסד בדרבי או הפסד בגנט?
מה יכול להיות יותר מכובד למועדון שלך? עוד ניצחון בדרבי או לעבור שלב באירופה?
אני חושב שמאבק האליפות בליגה חשוב יותר.
מאבק האליפות בליגה?
לא יוכרע במשחק אחד.
אבל אם אתה מתחיל לעשות לדעתי חישובים של זה חשוב, זה פחות חשוב, ולשמור שחקנים, אתה מכניס את עצמך לאיזושהי מערבולת, שאתה כבר מחויב לנצח ביום ראשון, ואם אתה לא ניצחת ביום חמישי, אז אתה גם מגיע עם מומנטום שלילי ליום ראשון.
אתה טועה, כי כל המועדונים הכי
גדולים. זה הגישה שלי.
אני גם אומר
שהאליפות
זה הדבר הכי חשוב. האליפות זה הדבר הכי חשוב שיש, אבל זה לא אומר שאני צריך להתחיל לזרוק עוד פעם משחקים באירופה בשביל זה.
לא הבנתי, אתה חושב שיש לנו לימיט להתקדם באירופה? אני באמת שואל.
לא, זה לא מה שאני שואל, אני לא מצליח להבין איך טל מבין, איך טל, בחדר של אלברמן, איך אתה מסיק מזה שמישהו פה רוצה לזרוק את אירופה?
אני שומע את לירן, אני שומע אותך. אתה יכול להגיד שזה לא לזרוק, אתה יכול להגיד שזה פחות חשוב לך.
שיש לי, כשאני יודע שיש מצב טוב ששחקן ייפצע, כי המדדים שלו אומרים שהוא יכול לשחק משחק אחד מבין שניים.
שלא, ישחק בדרבי.
אוקיי, אז זאת התשובה שלך. זה לא אומר שאני זורק את אירופה. אתה אומר שלא ישחק בדרבי.
כן, בבא.
אני חושב איך לענות על מה שאני שומע פה, אבל התשובה היא בעיניי היא ברורה. אני בצד הזה, כאילו, יש ביום 50 משחק, ממיטב כספנו, אנחנו טסים אליו, אנחנו משקיעים, אנחנו הולכים אחרי הקבוצה, מה אני הולך אחרי למשחק הזה בשביל לראות גרבט 2?
זה, או... לא הגל? זה לא הגל מממן?
כן, כן. גל אלברמן מממן.
בשביל שאולי תפגוש את שון גולדברג במסעדה בבודפשט.
כן, כאילו אני לא מבין את זה, בכלל, מה, כאילו, מה, מה, מה הדיון? אנחנו כאילו, כל העונה הזאת היא על חלקי חילוף, ועל השלמת סמיכת תלעים שאנחנו תופרים לעצמנו כל שבוע. מי שיכול לשחק ביום שני שישחק, ומי שיכול לשחק בדרבי שישחק בדרבי, ואם זה ננצח, הרי מכבי חיפה אמרנו שהוא מועדון אירופאי, ואנחנו רוצים להיות שייכים לדברים, וקיבלנו הזדמנות לעבור שלב. עכשיו, בואו חבר'ה, ואני לא נכנס עכשיו לתחפושת של איראן, גנט חלשים.
אוי ואבוי.
גנט.
עכשיו אני יודע שאנחנו בצבא.
קצת לעשות סקירה על גנט, על מה שהם עשו.
שנייה. אנחנו עם הרכב כזה או אחר, ביום חמישי, נוסעים לנצח בבלגיה.
בבלגיה, בהונגריה.
בהונגריה,
אל תדאג,
יש להם חג בחמישי.
בבא יהיה מאלה
שיכול לך לטיסה.
רגע, היום נפגשתי עם מי שהולך לפרשן את המשחק הזה מטעם ספורט אחד, אני לא יכול להגיד את השם שלו, ועלו דיון מתי המשחק. אני אמרתי שבחמישי, מתי המשחק?
חמישי.
חמישי בתשע שעון מקומי, שעון שם.
כן.
המשחק הקרוב ביום חמישי, המשחק חוץ.
סבבה.
חמישי ראשון רביעי.
ביום הולדת שלי.
הוא טוען שמכבי. הוא טוען שמכבי חיפה
שלוש. משחקים שמתקיימים ביום הולדת שלי אי אפשר להפסיד, חוץ ממילן שחטפה פעם 3-0 בדרבי עוד.
הוא טוען שמכבי חיפה של השלוש שנים האחרונות ושל העונה, לוקחת אליפות בבלגיה.
לא, לא באמת.
אוי, נו, בסדר.
אני מקווה שכולם מילאו את זה וקיבלו כרטיסים, אני קיבלתי בשעה טובה.
מילינו, ואופק.
מי שעדיין לא קיבל כרטיס, a.k.a. תום רובנס, נא לפנות למועדון שיסדר לכם את העניין הזה.
לא, כתוב שהגיע עד 14.
שיחלק, שיעלה עם הרכב לתוצאה טובה, כי זה הטוב משני משחקים, נכון?
נו, בדיוק.
אז שאלה עם הרכב.
במשחק הבא, אתה לא תגיד לי, יש לי משחק חשוב?
לא, זה החלק השני, זה מחצית שנייה.
יש ריינה בשבת, מה יותר?
כן, יש לי ריינה, מה אתה רוצה?
לא משנה.
לא, שנייה. את הפועל חיפה.
תן להם, בבא, תן להם, הם מטרילים, תן להם.
אנחנו לא מטרילים, אחי, אני באמת אומר לך, מדם לבי, שאני לא רוצה לזרוק משחקים באירופה.
אף אחד לא מדבר על לזרוק. יש פה גומלין.
תן להציג לך את זה אחרת רגע. טל, את הפועל חיפה צריך לנצח ביום בדרבי, במשחק אחד צריך לקחת 3 נקודות.
כן.
סבבה?
כן.
את גן צריך לנצח בשתי משחקים.
לא.
לא באחד. מה לא?
אתה צריך לנצח גם במשחק ביום החמישי.
או, הנה, הנה התחפושת של איראן חזרה.
למה?
התגעגעתי. התגעגעתי.
אה, אתה רוצה לנצח אותם בחוץ.
אתה צריך לנצח את רעמת.
זה בלי קהל. תקשיב טוב. זה בלי קהל בחוץ. תקשיב טוב. בבית זה בהונגריה עם 1,500 אוהדים שלנו, בקושי. בחוץ זה בלי קהל בכלל. מה אתה מתחיל איתי עכשיו בית חוץ?
תגיד, אלי מוחמד, מה יעשה בקור ההונגרי?
בוא נה, הוא היה טוב. הוא היה טוב בטדי למרות הקור. השתבש שם משהו. השתבש שם משהו.
להונגריה.
יאללה.
בוא נדבר קצת על גנט אז.
אני קורא
גנט חלשים.
שתוק כבר.
אני מעביר סיור אנדרטה בתשלום. אנדרטה אחת בתשלום. לכל מאזיני הגל, אני אתן נקודת, אנחנו נצא מנקודה מסוימת, ניתן לכם הרצאה של 10 דקות ותלכו לדרככם. ויש גם קוד קופון למאזיני הגל.
לירן, תן לנו כמה נקודות על ההיסטוריה של בלגיה.
של הונגריה, אחי, לא בלגיה.
חשבתי, אנחנו מדברים על גנט עכשיו.
חבר'ה, אני אמרתי לכם לא לתת לילד לשתות. אני אמרתי לכם שזה ייגמר.
לא, אז אנחנו בשישי עושים סיור גם היסטוריה בהובלת לירן, ואני בין לבין כבר מיקמתי מקומות קולינריים שאנחנו נגיע אליהם. מי שלא מצטרף, הרוויח.
אנחנו בשישי עושים כבר טיול קולינרי במטוס חזרה.
בהנהגת השף תום רובנס, תגידו, יש דיבור על הקלטת פוד באולפן בהונגריה?
יש דיבור.
יש דיבור, יש מסע ומתן עם האולפן בהונגריה.
קשיים, כשיש קשיים במסע ומתן כרגע?
יש קשיים, אבל לא יודע, בסוף זה מסתדר. מסע ומתן ארוך, זה משהו שאנחנו רגילים אליו במכבי חיפה.
אמרתי לצ'אט GPT 4 את הנתונים שאני רוצה, הוא הוציא לי מייל, ברמה הכי, הכי יפה שיש, נשלח לאולפן בהונגריה, פלוס שתי שיחות טלפון שביצעתי אתמול והיום, עד עכשיו לא ענו לי, לא לשיחות טלפון ולא למייל. עכשיו אני טועה אם האולפן הזה פשט את הרגל, או שהוא פשוט עובד בשעות שהוא רוצה לעבוד בהם, והם לא השעות שאני פניתי אליו. בכל אופן גיליתי ש...
אתה יודע, בהונגריה זה לא בדיוק תקשורת חופשית, יכול להיות שזה כן. חלק מהבעיה.
מצד שני עם חברים שלנו.
אבל מה כן גיליתי?
של חלקנו.
שבודפסט היא בירת הפודקאסטים, וכמות הסטודיואים לפודקאסטים היא שוות ערך לכמות סנוקרים שיש בגוש דן, אז יש מלא מלא מקומות שאפשר לעשות בהם פודקאסטים, ואנחנו רק צריכים לבחור את האחד הנכון. אני חשבתי שבחרתי אותו, אבל זה, צפו להקלטה פלוס, פלוס, פלוס דברים שאי אפשר להגיד אותם בשידור חי, ברביעי בלילה.
יפה.
איזה טירוף, יפה מאוד.
יפה מאוד. בינתיים, אין קצת נקודות שתום רובנס הביא על גנט, שהם מכרו את שלושת הכוכבים שלהם בינואר. מה לירן היה אומר?
גנט חלשים, גנט חלשים, גנט חלשים מאוד רבותיי.
השחקן הכי חשוב שלהם כרגע, אחרי שהכוכבים הלכו פצוע, עומד בשער שוער חדש, כי שני הראשיים פצועים, זה מתקשר לנקודת פציעות שאולי לא מתרחשת רק במכבי חיפה. מערך שמשחקים אנחנו מכירים, וזה 3-5-2 לרוב הפעמים, יכול להיות מעניין במשחק מראה מולם של אותו מערך, והם בכושר גרוע מאוד עם טקו אחד בחמשת המשחקים האחרונים בליגה, והם עפו בגביע.
כן אופק, אחרי ששומע את המידע הזה, מה אמור לקרות ביום רביעי הקרוב?
אני אענה לך את מה שענה לי מקודם חבר. אנחנו אוהדים, לא אנשי מקצוע, אין לי מושג איך הקבוצה השנייה תבוא למשחק, אני כנראה אהיה חצי בהכרה, חצי לא, בזמן שהאירוע הזה מתרחש על הדשא, והדבר שהכי חשוב לי בעולם, זה שתפרידו ביני לבין לירן, כי אין לי כוח כבר בדקה ה-20 לשמוע, אופק מה לא עובד, אופק מה לא עובד, אופק מה לא עובד. כל השאר, לא אכפת לי.
אני בעלם שאנחנו מקליטים כבר שעה ו-20, ולירן פה שאל, מישהו יודע אם מוכרים בירה באצטדיון?
הבר, אתה יודע מה, לא כזה, עזוב, אני...
לירן, מצאת חנויית סוג'ו בבודפשט?
כן, מצאנו כבר. אני צריך לנצל את זה שאבא שלי לא בא, אז אני יכול... בכל אופן, אם הוא על הראש שלי במשחקי חוץ באירופה, קשה להגזיר. בשתייה הוא נהיה מודאג אחר כך. בכל אופן, מה אמרתי? מה באתי להגיד לכם? הבר נסגר במחצית.
ואני שכחתי מה רציתי להגיד אחרי זה. גם משהו
ש... בבא, אני כן, בבא, אני כן רוצה, אז אני כן אגיד לך משהו בהקשר של גנט. אני חושב שמכבי חיפה הוכיחה, בשלושה משחקים האחרונים שבהם היא הייתה בסיטואציה דומה, שהיא יודעת לבוא למשחק סופר טקטית, מוכנה ומחויבת, וזה מפתח קריטי. אם תשימו, אם, בעצם ההפסד היחיד שלנו בכל התקופה הזאת היה בבאר שבע, כשהוא הורחק לנו שחקן מוקדם. ואני חושב שאם אנחנו, לא יודע, מאיזושהי סיבה, לא נראה לי שזה יקרה, אבל אם אנחנו נבוא להשתגע, אז זה לא יהיה חכם. להחזיק את המשחק קרוב, להישאר צמודים לשחקנים של גנט, להיות מאוד אגרסיבי מההתחלה, ולהעביר את ההכרעה לחצי השני, בעיניי זה תוכנית משחק טובה.
אתה צודק. אחרי שגיא הזכיר לי את כל הדברים האלה של הפציעות והשחקנים שעזבו, אתה צריך לבוא ביום חמישי, לתת להם שתי חתיכות, ולבוא לדרבי עם מי שיכול לשחק, ולהביא להם גם שתי חתיכות.
ולגרום לאוהדי הגל התחלת, או אני לא יודע איך קוראים לפודקאסט שלהם, להגיד איזה משחק יותר שווה, והאם כבר אפשר לוותר על אירופה, כי הפסדנו 2-0 במשחק הראשון למכבי חיפה.
כן. כולם נדבקו פה בלירן, עכשיו תעשו לי גם הקלה של ברק הרס את המועדון.
עוד לא הזכרנו את זה היום, לירן.
לא, כולם כולם
אני ממש,
אני ממש כאילו זה שבא
מתנגד לזה, אבל ברק בחר
סוף. אני ממש מתנגד לזה, אני כאילו חושב שגם לתת לזה יד לאורך זמן, זה קצת ממש...
ספציפית, כשאתה אומר לתת לזה יד בהקשר של לירן, אתה לא יכול שאנשים פה לא יקרו מצחוק פה.
אתה רוצה, תיתן לי שתי ידיים, אחי, בהקשר הזה.
אני כמובן מסכים עם בבא, ואני לא מאמין שאני נופל לגג של לירן. אני אמור אותם כבר אחרי פה.
לא יודע איך יצאנו, לעונה רביעית, עם כזאת הערכה לילד צעיר שעלה מהנוער, ומאמן את הקבוצה, ואנחנו כל כך מעריכים ונותנים לו כבוד, אבל זה שעשה פה היסטוריה 3 שנים, אנחנו לא כל פרק עושים ככה עם הידיים, על הוואקפר של...
אבל זה מה שחלקנו עשינו בעונה שעברה ובעונה קודם, וזה מה שאני מתעקש לא לשנות, הוא המאמן הכי גדול, שאימן את מכבי חיפה, כשאני מבין כדורגל. אני עומד על זה, וכל פעם שלירן יתחיל אותי, ויצחק עליי, וינסה להזרים אותי על הגג הזה, אני אגיד לו, נכון לירן? נכון לירן? כמו שאמרתי לך, בעונה שעברה כל משחק, הוא המאמן הכי גדול, שאימן את מכבי חיפה, כשאני אדם שמבין קצת כדורגל.
עד שהגיע מסיידגו.
אתה מבין? אתה מבין, בבא? אתה מבין?
לא, אבל זה מצחיק בתור גג, אבל זה כבר לא גג, זה נהיה כאילו, אם מישהו עכשיו מהצד מצטרף להזין לגל הירוק, הוא חושב שיש פה חבורה של מטומטמים.
אחי, יש פה חבורה של מטומטמים. כרגע הוא התחיל להסביר לי שהוא מבין יותר מהרופא. אחי, יש פה חבורה של מטומטמים.
מה השם בסם זה הרוע, אומר לרובכם. מה השם מווי ציבוטה, אומר לרובכם. אשדוד חוץ, עונה שעברה. מה זה אומר לכם? עונה סבירה, כן?
לירה, נראה לי אפשר לסגור את הפרק. אני מבקש מכולם, אבל...
מה זה אומר לו? בסם זערורה, מה זה אומר לו?
מה זה אומר לו? לא, אני אבקש מכל אחד שטס, גם ממך נדב, מטרה צנועה לבודפשט. נדב יכול לבקש מתנה. לירן, תתחיל.
מטרה צנועה? וואלה, שנצבור את חוויות בדף המכבי חיפה, מה שעשינו בחיים.
יאללה, נקודה טובה, שחק, צ'רקז.
שיהיה כיף ושיהיה לשום, קר.
אמן. בבא.
מטרה צנועה, בגדול, שלא יזרקו אבוקות לדשא.
2-0, תדרוס אותם במחצית.
זה יפה, זה ממש חיקוי יפה שלי. אני מבין שקצת הצבנתי אותך הפרק, תחכה אותי ככה,
נראה לך?
לא נורא, לא נורא, אבל רק שלא יזרקו אבוקות לדשא, כאילו, אני ממש, כאילו, זה הכי צנוע שאני יכול לבקש.
פיצוצים בגל הירוק לפני הנסיעה, אוי אוי אוי.
מתיחות בחדר על
ראש אחת, הצטרפו לצ'אט הכתבים של הגל הירוק.
וואו, וואו, וואו. כשאני ובבא כבר איזה שבועיים מעוננים אחד על השני, נכון בבא? בוואטסאפ, בשיחות והכל.
נדב, מטרות צנועות.
וואלה, שתהנו ותביאו עוד הזדמנות לטוס. למה אני נבצר ממני להגיע הפעם, אני רוצה גם. כאילו, אני בפורמה מטורף.
למה אתה לא בא באמת?
להגיד את הסיבה האמיתית, או שלחסוך איזה מכן?
אתה יכול גם תראות מה שבא לך.
אתה יכול להמציא גם אחד, אתה גם יכול להמציא משהו שווה יותר, כאילו.
זה נשמע כמו תירוץ, אבל זה באמת הסיבה האמיתית. אני צריך להעיד בבית משפט ברביעי.
אורה.
על איזו תאונה שהייתה לי עם הרכב לפני שנה וחצי, וזה הגיע לבית משפט על איזו תביעה מסכנה של כמה אלפים בביטוח. ואני צריך להעיד כדי שבסוף זה לא יתגלגל אליי, התשלום הזה. אז אין לי ברירה אלא לנכוח בארץ, ולכן נבצר ממני להגיע.
וואי, באמת? זה נשמע כמו...
אני ברגע שמשיק את האשטג, כולנו נדב. צדק לנדב.
זה לא כזה דרמטי, כן? זה לא כזה דרמטי. זה יכול להיסגר ב-2,000-3,000 שקל, אבל זה עדיין כאילו סכום ששווה להישאר בארץ בשבילו.
כמה אתה עושה...
חמישה הבאה.
אתה עושה כמה זה? זה חמישה תלמידים של שיעורים פרטיים במשך השבוע, לא?
לא נחשוף פה
את הספרים. אל תיכנס לתחשיבים. בוא נדב, זה סיפור כמו הסיפור של אירן והנפצים, שהיד שלו זה בגלל הנפצים, וכמה צריך להיזהר מנפצים. אה?
זה לא קריש? זה לא הקריש?
כל פעם זה סיפור אחר, תלוי באיזה חג אנחנו. בפורים הוא מסביר להם שזה נפצים, כשהם הולכים לים הוא אומר להם זה קריש.
אני באמת צריך להתחיל את הסיבוב הכיתתי שלי בבית ספר.
אופק, מטרה צנועה?
רק שיהיה צחוקים, כל השאר שטויות. קצת אסקפיזם בחיים.
כן, שכולם יחזרו בשלום.
זה לגבי החטופים, אתה מתבלבל עם המטרות הצנועות.
כן,
גם.
בבא, אתה זוכר שאמרת לי?
איזה מטורף, קם בבוקר, שני חטופים חזרו. איזה, וואו.
ואז אתה מגלגל.
כאילו הם לקחו עוד לבוס לתל אביב.
עוד חמישה.
ואז אתה מגלגל עם האצבע למטה, ושתי חיילים הלכו.
ועוד שלושה היום, חמישה היום בעצם.
כן. אני חייב להגיד לכם משהו בהקשר הזה. אני אתמול טיילתי בתל אביב, ועברתי בכיכר דיזינגוף, ומצאתי את עצמי, מתחיל להסתובב כזה, ומסתכל בתמונות, מה שאנשים עשו שם, וכתבו, וזה מטורף. כמה פנים, כמה זוגות, כמה אנשים, כמה אנשים יפים, כמה אנשים צעירים, כאילו, וואו. עוד כמה שנים של סיפורים ומעשיות, אנחנו נגלה על הימים האלה שאנשים כאילו נעלמו מהעולם, נקטפו, טורף.
לגמרי. ועם החזרה הזאת למציאות, נסגור את הפרק ונקווה שאת הפרק הבא אנחנו נקליט מאולפן מטורף בבודפשט. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו היום, תודה לנדב, תודה לטל שגם הקליט ויערוך את הפרק, תודה לבבא, תודה לאחד והיחיד לירן 20, ואופק, איזה טירוף יהיה.
אני אוהב, אני אוהב.
זה השנייה שלנו ביחד עם מכבי חיפה השנה.
אני אוהב את הקונספט שאתה מנחה. בבא, זוכר את המונולוג היפה שאמרת לי לפתוח איתו, מההקלטות, אז תדאג לפרק בבודפסט ונעשה אותו.
יאללה.
יאללה. תודה רבה שהזנתם, ירוק, לילה טוב, בוקר טוב. אחלה נסיעה שתהיה לכם.